שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את יקיר התוכנית, פרופסור יעקב גרטי, שהוא בוטנאי ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
והיום אנחנו לדעתי נעסוק באחד הנושאים החשובים, קפה, תה ושקו.
מה שקו? קקאו.
קקאו ושקו.
מה זה שקו?
שוקו.
אה, טוב.
שוקו בלשון העם, כמו שאומרים הראפרים. שקו. אז מדוע שאני אוכל את הראש? כי נמצא כאן פרופסור יעקב גרטי, ודאי יודע הרבה יותר ממני, פרופסור, אגרונום, בוטנאי. בוא נתחיל מהקפה שכולנו שותים. הנה, גם אני חוטה בשתיית קפה.
אז אני אתחיל.
כן, זו ההתחלה. רק ניישר קו.
להפתעתך, אני מתחיל בשיר.
די.
מעולם לא שרתי באולפן.
די.
אבל אחרי שעברתי ריפוי על ידי שרה לשרון, לפרופסור משה זורמן.
כל הכוחות החזקים במשק.
כל חיי לא השתתפתי בשירים, נרפאתי.
כן, אוקיי. אז אתה...
ואני מתחיל את התוכנית בשירה.
כי התביישת בעבר לשיר, אבל התגברת על הטראומה.
כן, היה לי מורה שהעיף אותי מהמקהלה.
אה, כן, הוא העיף אותך, הייתה טראומה, אבל הטיפול הצליח. יצאת מזה בדרך לא דרך.
ואני מתחיל בשיר רלוונטי לתוכנית שלנו, שנקראת משקאות מעוררים.
אה, ככה התוכנית נקראת.
כן.
אז גבירותיי ורבותיי, התוכנית היא משקאות מעוררים. שנו את הכיתוב שם, אלה בטלוויזיה, ומי שמאזין לנו בכיף. כן.
ועכשיו...
אה, זה כתוב, רגע, הם יודעו, אוקיי.
כתוב. עכשיו, קח את הדף שלך.
הנה, נכון, אתה הבאת לי
את... שר את השיר שנקרא שיר הפינג'אן.
שיר הפינג'אן.
ואני מתחיל יחד איתך.
רק נאמר, המילים שלך עם חפר, הלחן עממי ארמני.
נכון.
בוא נפרגן.
נכון. של סבא. ובכן, אתה מוכן?
כן.
הרוח נושבת קרירה, נוסיפה קסם למדורה,
אני רואה שאתה לא עושה את זה.
ואך בזרועות ארגמן, באש יעלה כקורבן. האש מהבהבת שירה, מלבלבת, סובב לא סובב הפינג'אן.
עכשיו דודו.
כך מקובל ברדיו, הם שרים.
חשבתי זה הד שלי.
לא, זה הד של ענת רחל אורי ותמיר צוברי.
עכשיו יש לי שאלה בשבילך.
כן, בבקשה. יפה ירקוני.
חשבתי שאנחנו נמצאנו את זה.
לא, זה כך במקור. כן.
עכשיו יש לי פה על השולחן, הבאתי חצי בית.
כן, פירקת את כל הגרוטאות.
בדקות אלה אשתי מתעוררת. רחל גרתי.
רחל גרתי בטוחה שמישהו פלש לבית ופרץ.
והיא כבר מזמינה משטרה.
זהו.
אבל לא, הכל כאן. הנה.
רחל הרגעי. אוקיי.
ואני שואל אותך כאן, מאחר ושרנו יחד את שיר הפינג'אן.
נכון.
תסתכל פה על השולחן.
הנה אני מביט.
ותגיד לי, האם אתה רואה פה פינג'אן?
הבית בנתניה, משם אני מגיע ושם גדלתי, היה משהו קצת פחות גדול מזה, שקראו לו פינג'אן. אני מחזיק מין קנקן ממתכת כלשהי, נחושת בדרך כלל.
כן, כן.
קנקן קטן שאבי היה מרתיח באמצעותו קפה, והוא היה קורא לו פינג'אן. שושיק, תביא את הפינג'אן! פינג'אן, כך הוא קרא לה, לקנקן המתכת. הנה.
נכון. עכשיו,
כן.
העם הזה... העם היהודי,
כן.
בארץ ישראל, חי בטעות איומה.
די. אם כן, זה הזמן לקפל לפני... את המדינה.
הרבה לפני קום המדינה.
אה, כן? מה הטעות?
בגלל שבשיר, השורה האחרונה היא,
כן.
סובב לא סובב הפינג'אן.
נכון.
וכולם חשבו שהפינג'אן זה הדבר הזה שהרגע אמרת.
רגע, השיר גרם לטעות?
השיר גרם לטעות.
רגע, אז הפינג'אן הוא לא הקנקן המתכת נחוש?
לא, לא מה שאני מחזיק ביד.
לא, הוא מחזיק כשהוא קנקן.
העם הזה חי בטעות.
אז מה זה פינג'אן?
אולי אנחנו נודיע לעם בצורה מסודרת. אזור חיפה.
אם כן, מספרי החירום שלנו כרגע, אזור חיפה.
אזור בן שמן, אזור רעננה.
הנה, בית החולים לניאדו.
גני עם.
גני עם, עוטף עזה.
כולכם חייתם בטעות.
טעות.
עכשיו, זה לא פינג'אן.
אוקיי. אז זאת אומרת, הקנקן, הנחושת הוא לא הפינג'אן?
לא, זה בקראג'.
בקראג'?
בוודאי.
ואלה שקראו לו פינג'אן?
אלה שמתעוררים עכשיו.
נו.
כמו שאתה אומר. כן. זה בקראג'.
בקראג'.
זה פינג'אן.
הפינג'אן הוא הקוס הקטנה
נכון.
שבאמצעותה לוגמים קפה.
אז למה כתוב פה? סובב לא סובב הפינג'אן.
אז מה סובב?
כי הפלמחניקים סביב המדורה
כן.
היו שמים קפה מן הסתם, שאנחנו קוראים לו היום טורקי, לא היה להם נס, אז
כן.
לא היה אספרסו. אז... והם היו מעבירים אחד לשני את אותה כוס. לכן הוא סובב לו סביב המדורה.
ככה מעבירים ככה. מפה לפה?
כן, היום, היום לא, אולי לא היו עושים
מגילה.
את זה. אבל קורס מקים
בג'וארה. מבחינה היגיינית כמובן.
קורס לא מקים של הפלמח בג'וארה.
כן, אז היו מעבירים, הפינג'אן זו הכוס נכון, החרסינה הקטנה נכון. הזו. שאני מחזיק, הנה.
נכון. ומאחר ובבית גרתי ברננה דיברו גם ספניולית וגם צרפתית.
כן.
גם בספניולית היו אומרים, הפינג'אן. כך שאני כל חיי יודע שפינג'אן זה הכוס.
אז הנה תיקון טעות היסטורית, העם היהודי טעה.
כן, זה הזמן לתקן את הטעות.
הוא הכוס הקטנה, נכון. זה השם של הכוסות, עכשיו, ולא של הקנקן.
נכון, עכשיו עוד שאלה דודו.
כן, בבקשה.
אם אנחנו כבר פה יושבים.
כן.
תסתכל כאן על המגש, אני לא יודע אם רואים את זה במצלמה. מה ההבדל בין הכוסות האלה,
כן,
לבין כוס, הדבר הזה.
הכוסות הקטנות הללו, ומה, המקובלות לקפה שחור בדרך כלל, לבין מה זה? זו כוס שנראית כמו גליל. כוס קטנה, מה
ההבדל?
אני משער שהחומר שממנה הכוס...
לא.
הזה, לא.
זה כוס. זה ספל, כי יש לו...
רגע, הידית הופכת את הכוס לספל, גבירותיי ורבותיי, מהפך. זאת אומרת, ספל, כן, הייתי בטוח שספל זה משהו מסיבי, גדול.
זה ספל קפה, זה כוס קפה.
בגלל הידית הקטנה, די.
בבקשה.
הנה עוד טעות היסטורית.
אוקיי, עכשיו נדבר על הקפה כצמח.
אז זהו, אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל באופן רשמי, אחרי שהבנו במה אנחנו עוסקים. מי שמצטרף אלינו כרגע, אתם מוזמנים להזין לי פרופסור יעקב גרטי, שהוא גם בוטנאי וגם אגרונום מאוניברסיטת תל אביב, והוא יסביר לנו מה המקור של הקפה, נכון?
נכון. אז יש פה איזה אגדה.
כן.
שאומרת שרואה עיזים בתימן.
תימן או אתיופיה, על מה מדברים
תימן.
בדרך כלל? תימן.
בסך הכל, ערב והסביבה, גם כן, קשה לאתר את המקום
כן,
של ההגדה.
לא היה, אוקיי.
אבל יום אחד הוא ראה שהעיזים שלו, שהוא היה רואה אותם, היו מאוד עליזות.
עיזים עליזות.
כן. ואז הוא טעם ממה שהם אכלו, והם אכלו פירות של עץ הקפה.
עץ הקפה? אוקיי.
עץ לא גדול. חמישה מטר לכל היתר.
מלעיסת הפולים כבר אתה הופך לשמח?
הקפאין.
כן, הקפאין.
הוא 1-2% בזרעים.
אוקיי, כשהוא במקור הוא רע, נכון? הוא נועד להרחיק, אני משער, מזיקים.
לא, לא, אני לא, אין לי פה עד כדי כך את התובנות, למה יש, יש קפאין. אבל בהמון צמחים יש חומרים.
אתה אומר לא להתיימר ולנסות להבין לא, מדוע כן, לצמח
כן,
יש קפאין.
מה שקרה...
אגב, רק בוא נזכיר שהקפאין זו תרכובת, נכון?
אלקלואיד, כן.
אלקלואיד, מה המשמעות של אלקלואיד?
זה תרכובות שמכילות פחמן, חמצן, חנקן.
וחנקן, נימן, נכון? כן, כן. נכון? וזו אבקה לבנה. ככה החומר הזה נראה כשהוא נפרד. אני מכיר את זה כאבקה לבנה. בפעם ראיתי הפרדה, מיצוי של קפאין.
כן.
הוא לא בצבע חום.
כשעושים
כן.
קפה, נטול קפאין, אז משלקים את זה עם חומרים, עם ממשים אורגניים. משלקים את הקפאין.
אוקיי.
אבל אני רוצה להתקדם עם העץ ועם מה שקרה
עם העץ
עם האיש ההוא.
אנחנו בתימן, אנחנו עם עיזים עליזות.
ואז בעצם, מכאן הגרשאות מתחילות להתפצל.
אוקיי.
גרשה אחת אומרת שהאיש הזה הראה את זה למישהו חשוב בכפר, והמישהו הזה התרגז וזרק את זה לאש, את הזרעים, ואז פתאום היה ריח נעים של קפה קלוי. תיקח את זה כאגדה, אל תבנה על זה אגדה. תוכניות לעתיד.
כי, זה לא מסביר מדוע, הוא ודאי התעצבן, דחף את זה למכונת אספרסו ב-17 ברז בלחץ.
על זה אומרים לא... כן ולא.
זהו, אוקיי, אבל אוקיי, זו אבל, אגדה.
בוא נעזוב את האגדות, נתקדם עם העץ.
כן.
ואני רוצה להגיד לך שזה עץ מעניין.
רגע, אז מהו אותו עץ, אותו עץ קפה, שהפולים שלו הם משהו okay. שברמה הגולמית הרי צריך גם להפוך אותם לפולי
כן,
קפה
שאפשר לשתות. כן, אז הנה אני כבר הולך לספר בבקשה. לך. וגם כן, אני מתחיל עם סיפור נוסף.
כן.
זה עץ קטן, פרחים לבנים יפהפיים, היה לי עץ כזה בגינה.
פרחים לבנים יש לי לבנים, עץ הקפה? אוקיי.
Okay. כמו של יסמין.
וואו.
ריח נחמד, והפרי... אדום כמו דובדבנים.
אדום, עד כה תמים.
טיפוס הפרי הוא ענבה, למדנו עליו שהייתי פה
נכון,
בשידור
נכון.
אחר. ובתוך הפרי הזה יש שני זרעים. בכל פרי קטן כזה יש שני זרעים.
שזה אומר שני פולים?
המילה פולים אמנם גם באנגלית אומרים beans.
Yes.
זה לא פול.
No?
לא, פול יושב בתרמיל.
Oh.
זה צמח אחר.
אז,
אבל גם באנגלית אומרים beans. גם לקקאו קוראים לזה קוקו beans.
נכון.
זה זרעים.
זרע.
אנחנו פה דבקים במילים נכונות מבחינה בוטנית.
בסדר גמור, הזרע הקפה.
והזרע של הקפה מכיל קפאין.
כן.
1-2% ממשקלו.
כשמדובר בסוג של סם פסיכואקטיבי שגורם לנו להתעורר.
זה נכון.
כך זה
יש
מוגדר.
יש אנשים שלא שותים בערב כי זה עושה להם דפיקות לב ומעיר כן. אותם ולא יכולים לרדם. עכשיו, עוד משהו על הדבר הזה.
כן, אגב, אבל זה כן מעיר, מאוד, נכון? זה... החומר עצמו כן גורם לנו משהו הצביע.
בוודאי,
באמת...
בוודאי. זה חומר שנספג מאוד מהר בדם, אבל גם יוצא אחר כך מהגוף בשתן וכו'.
אוקיי.
עכשיו, המעניין העץ הזה יש לו דרישות.
כן?
ותזכור שני מספרים, ותכפיל את הדברים האלה פעמיים.
הנה, אני אקח לי עץ. אוקיי.
1,000-1,500.
1,000-1,500.
תזכור את המילים האלה. 1,000-1,500.
כן.
מילימטר גשם בשנה.
וואו.
זה הדרישות שלו, זה הרבה.
כן.
זה הרבה. ו... עוד פעם המספר הזה חוזר, 1,000-1,500 מטרים מעל פני הים, זה מקום אידיאלי לקפה.
אה, הוא חייב לגדול
הוא
בגובה מסוים? הוא אוהב כן, גובה?
אוהב.
מדוע? כי האוויר שם דליל? מדוע?
לא, כי קריר.
אה, קריר יותר,
כן.
וואו.
והקפה הזה
שנקרא... זה צמח די מפונק, אפשר לומר.
כן, והקפה הזה שגדל בחצי האי ערב באופן מקורי, וגם באתיופיה באופן מקורי, העץ הזה אוהב קרירות. הוא גם לא אוהב שמש ישירה עליו, ולכן כל מטעי הקפה גדלים בצל של עצים אחרים.
די.
אפילו בננות גבוהות, כל כמה מטרים, עץ בננה.
די, אז עץ הקפה אוהב צל, אוהב...
חצי צל.
חצי צל.
קרירות.
קרירות גובה.
וטמפרטורות.
וואו.
לא חזקות מדי.
הנה, באמת יש לו דרישות.
נכון. עכשיו, הוא רגיש לכפור. הוא עלול לקפוא, ואצלי העץ קפה שהיה לי בבית, עשרות שנים, קפה לפני כמה שנים. קפה ונגמר. חד שתיים.
די, אז מה אתם שותים בבית?
אני שותה תה צמחים אחר.
אוקיי.
עכשיו, העצה של העץ הזה היא קשה. העץ, העצה, היא קשה, והוא טוב לעשיית כיסאות. רהיטים קטנים, כי הוא לא עץ גדול, אין לו גזע עבה. עכשיו, זה היה בחצי האי ערב... מטבע עובר לסוחר כבר מאות שנים.
זאת אומרת, בזרעים השתמשו ממש כתשלום כמו מטבע.
נכון, שילמו בקפה.
וואו.
אבל כאן אני צריך לאחד את הדיבור פתאום ולהתייחס למה ששאלתי בפתיח של השידור הזה.
התחלנו עם השיר.
למה הבריטים מסויים...
נכון, אנחנו באמת, כך קידמנו את התוכנית, מדוע הבריטים מזוהים דווקא עם תה? נכון, שאלה טובה.
הבריטים, שהייתה להם מושבה, שהיום נקראת סרי לנקה, אבל זה נקרא צ'יילון.
כן.
עוד היו לי בולים מצ'יילון עם המלך ג'ורג'. זה היה מושבת כתר בריטית.
סרי לנקה, כן.
אז היה הבריטית, צ'יילון קראו לזה. ושם בצ'יילון היו מטעים של קפה. תזכור את השאלה שלי ברקע, למה הבריטים מזוהים עם תה?
כן.
והנה התשובה.
כן.
אני בעצמי במתח נורא.
לא, ודאי, הכנסת את כולנו למטה, ראית את אמיר צוברי שם, הוא לא עץ בעצבנות.
עלים של...
דפים.
ומה שקרה, 1869.
כן.
הופיע פטריה שתוקפת את העלים של עץ הקפה, וגורמת לעלים להיות במקום ירוק ארגמן.
אוקיי.
והמחלה הזאת נקראת חילדון הקפה.
חילדון.
במילה חלודה.
כן.
פטריה פרזיטית הכרחית. זה נקרא פרזיטית אובליגטורית. פרזיטית הכרחית. היא מוכרחה לחיות על חומר אורגני חי.
כן.
ואז מה שקורה, השטח של העלה שצריך לעשות פוטוסינתזה, הולך ומצטמצם, כי הפטריה אוכלת אותו, ממש פיזית, הורגת אותו.
אוקיי.
ומ-1869 עד ימינו, הפטריה הזאת הופכת להיות לשואה למגדלי הקפה. לא פח, אין לי מילה יותר רכה, ממש.
שואה של מגדלי הקפה.
שואה כלכלית למגדלי הקפה.
אוקיי, עידנת.
ואז, אנשים ששמו לב שהקפה הולך ונעלם, תוך 20 שנה, בהרבה ארצות, הקפה נעלם, כולל באמריקה, במרכז אמריקה ודרום אמריקה, שזה הפך להיות גם כן מעצמת קפה.
כן.
ברזיל מגדל, ברזיל מגדל 50% מהקפה של העולם. אבל הם משקשקים. כי החילדון הקפה,
וואו.
שנקרא המיליה וסטטריקס.
ואין מה לעשות נגד המיליה וסטטריקס?
אני אגיד מה מחפשים.
כן.
והקפה הזה הולך וסובל מהמחלה, מרששים בתכשירי נחושת, העצים, מרששים חומרים שמכילים נחושת, העצים מטפטפים על האדמה,
כן.
האדמה מורעלת מעודף הנחושת של הריסוסים, והעצים נעלמים. עד 2050, זה, כן, אני לא יודע, אני מקווה שנחיה אנחנו עד 2050,
כן.
זה עוד הרבה. מחצית העולם...
אז עדיין קורה התהליך עצמו? הייתי בטוח שהצליחו לעצור את זה.
אני לא יש בשורות טובות.
אה,
עד 2050, מחצית מהקפה של העולם תיעלם.
אז הם מזוהים עם תה כי הם פשוט מצאו תחליף?
ומי עשה את זה? אדון ליפטון, הבריטי. אדון ליפטון היה מהמתעשרים החדשים, הוא הכניס את התה לציילון.
אז אנחנו, בואו נשים נקודה כאן, כי אנחנו רוצים לדבר ברשותך, אנחנו נמשיך לדבר על התה, ועל אותו מר ליפטון, הידוע לנו גם מסטודיו למשחק. לא, אני סתם אוכל את הראש. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור אסף צוער, אקולוג מחוז דרום ברשות הטבע והגנים, כי מסתבר שמצב אוכלוסיית צבאי הנגב, אנחנו מדברים על צבאים, בנגב מבחינה מספרית יציב ואף יש גידול במספרים שלהם באזור נחל פרן, לא מדובר בסקר כמובן, אלא בתוצאות אמת. תוצאות האמת של ספירת הצבאים הגיעו לידינו. בואו נדבר לרגע על הצבאים הללו ועל הספירה הזו. מדוע היא מתבצעת? מה המצב של הצבאים? שלום לדוקטור אסף צוער, אקולוג מחוז דרום ברשות הטבע והגנים. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בואו ספר לנו קודם כל, מדוע סופרים את הצבאים?
כמו שאתם יודעים, רשות הטבע והגנים, אנחנו אמונים על שמורות הטבע, הגנים הלאומיים והחיות הבר. ואנחנו עובדים כל השנה על מנת לשפר את המצב, אם זה בתכנון, יותר שמורות, מסדרונות אקולוגיים, אם זה להשיב מינים מסוימים, אבל אנחנו צריכים גם איזושהי אינדיקציה עד כמה העבודה שלנו נכונה, טובה. לשם כך אנחנו משתמשים במינים אינדיקטורים, מינים סמנים, שאנחנו אומרים, אם המין הזה מתקיים, האוכלוסייה שלו בריאה, כנראה שהמצב של המערכת האקולוגית היא טובה.
אה, יפה, זאת אומרת, אתם דוגמים מין אחד ומסיקים...
אנחנו לא רק מין אחד, אנחנו משתמשים בכמה מינים, כי
מעניין.
אתה רוצה לדעת שרשרת המזון, כמה מינים שונים, אבל אנחנו משתמשים במינים מסוימים כסמנים, כי אני לא יכול לבוא למערכת האקולוגית ולשאול אותה את בסדר, כי בדרך כלל לא מדברת אליי. ולכן אנחנו משתמשים במינים כמינים סמנים, והצבי בנגב הוא מין סמן מעולה, כי כחיה גדולה הוא צריך שטחים פתוחים גדולים, יש לו סכנת צייד, יש לו קשר מאוד חזק לעץ השיטה, שדרך אגב גם אותו אנחנו מנטרים.
כן, אני מבין שיש שם סימביוזה בינו לבין עץ השיטה.
זה לא ממש סימביוזה בהגדרה המדעית שלה, אבל יש קשר מאוד הדוק, כן, הצבי צריך את השיטה לאוכל ולצל, השיטה צריכה את הצבי לצורך הפצת הזרעים, למרחקים גדולים, ויש קשר שהוא קשר סימביוטי ברמה מסוימת.
אוקיי, מעניין. אז אתם סופרים מדי שנה את הצבעים?
ואנחנו כל שנה מ-1964, רשות הטבע והגנים, אוספת את כל הג'יפים באזור הדרום, זו אופרציה מאוד גדולה, אנחנו יורדים דרומה, ובמשך מספר ימים סורקים שמורה שמורה, שטח שטח, וסופרים את הצבעים. ויש לנו לכן מגמות כבר ארוכות שנים של מצב האוכלוסייה. לשמחתי הייתה עלייה בשנות ה-60, היו מעט מאוד צבאים בגלל צייד, בגלל ירי גם של הצבא שלנו, שהיה פעם יורה חופשי בצבאים. משנות ה-60 יש עלייה מאוד יפה עד שנות ה-80, ומשנות ה-80 יש איזושהי התיישרות, ובמקומות מסוימים ירידות ועליות בהתאם למצב. אנחנו בספירה האחרונה ספרנו מעל 1,000 צבעים.
אז הנה תוצאות האמת, מעל 1,000 צבעים.
כן, זה לא, אנחנו לא סופרים בכל הנגב כולו, אבל בהחלט באזורים העיקריים, שמורת עברונה, בחייבר, קצב חיון, נחל פרן וכן הלאה. לשמחתנו המצב הוא די יציב ברוב השמורות, אם כי היה לנו מקומות גם שהייתה ירידה קלה, שאנחנו חושדים בו לצייד. עוד אזור שאנחנו מאוד חוששים ממנו זה עברונה, אחרי אסון הנפט שהיה, אבל לא פחות מאסון הנפט, יש המון תוכניות מסביב לפיתוח של חקלאות, שדה התעופה החדש, גדר הגבול, דברים שאנחנו צופים שעלולים להוות סיכון בעתיד לאוכלוסיית הצבאים.
אוקיי, אז אתם עוקבים אחרי הצבאים. אגב, כשאתה מדבר על צייד, אני מנסה להבין מדוע אנשים צדים אותם. יש מטרה מלבד הספורט עצמו? ספורט במרכאות, כמובן.
עניין תרבותי, לצערי, אנחנו רואים סרטונים גם בפייסבוק, וזה פשוט מזעזע, מאוד אכזרי. רודפים אחרים עם רכבים עד שמותשים, ואז מורידים כלבים, משסעים כלבים בהם. דבר מאוד אכזרי שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד אנרגיה ומאמצים.
אז הנה, אולי גם אנחנו כמדיום גם הסברתי, אנחנו נצטרף לקריאה של דוקטור אסף צוער, להפסיק ולחדול מלפגוע ביצורים האלה כמובן.
יצורים מדהימים, יפהפיים, ואני קורא לכולם לבוא, להסתובב באזור הצניפים ציחור, באזור נחל פרן, לטייל.
תשמע, זה עדיין מפתיע אותי שהם מסתובבים חופשי. זאת אומרת, כמי שגדל בעיר, אתה יודע שבעלי חיים בדרך כלל נמצאים מאחורי כלובים, בצלחות, ואולי חתולי רחוב, אבל זה באמת מדהים.
אני יכול להגיד לך שאנחנו גם מהווים מעין מקלט, כי המדינות מסביבנו, הצייג שם הוא מאוד נרחב, כמעט כבר אין צבאים משוטטים חופשי. לא במצרים, לא בירדן, לא בסוריה, לא בלבנון, וישראל היא אחד מנקודות המקלט החשובות במזרח התיכון לשמר, ויש לנו שלושה מיני צבעים שונים בארץ. הצבי הישראלי, כן. צבי הנגע וצבי השיטים.
אוקיי, רק לסיום ברשותך, האם המין הזה נמצא בסכנה? העובדה שאנחנו...
המין הזה מוגדר בסכנת ההכחדה מסוימת בגלל הסיכון שלו והרגישות שלו והפגיעה בשטחים הפתוחים. הוא מין שנפוץ בכל הסהרה, הוא כנראה נוצר במהלך האבולוציה פה בישראל, באזור הים התיכון, ובאזור המזרח התיכון, והתפשט לתוך סהרה. אבל אנחנו יודעים שבשאר המדינות בסהרה הוא ניצוד בצורה מאוד מסיבית, ולכן אנחנו מהווים איזשהו מקלט מאוד חשוב.
טוב. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לדוקטור אסף צוער, אקולוג מחוז דרום ברשות הטבע והגנים. תודה רבה.
תודה לכם ויום מצוין.
התחלנו, כן. סיפרת לנו מדוע הבריטים מקושרים או קשורים איכשהו לתה דווקא, נכון. ולא לקפה, והזכרת פטריה...
חילדון הקפה.
חילדון הקפה, פטריה מסוכנת הפילה.
שמחשלת...
וואו, עדיין, בעולם.
בדקות אלה.
וואו.
עדיין.
ואין מה לעשות נגדה?
אני אגיד.
אוקיי.
זה הרגע שאני הולך...
אז רגע, אז אתה, אז היית בקצה הסיפור שלך. אז הבריטים ניסו למצוא חלופה בסרילנקה, נכון. לפולי הקפה, כן. או לא פולי,
צילון.
אמרת,
צילון. והחליפו את הקפה בתי. עכשיו, מה שקרה, כשהתחילו להווה לאנגליה קפה, כשעוד היה קפה מצילון, נפתחו 5,000 בתי קפה בלונדון, ותוך מספר שנים הם הפכו להיות בתי-תי.
זאת אומרת, עשו הסבה, כי לא היה יותר קפה.
כן.
כשנזכר שבאמת בית קפה היה מקום של סוציאליזציה, של חיוורות, של מפגש.
בית קפה היו נפגשים בנקאים ופוליטיקאים, בעיקר. ולאט לאט זה עבר להיות בתי-תי. עכשיו, מה המצב הצמח הזה בעולם?
כן.
עד 2050...
כן.
מחצית מיובדי הקפה בעולם
די.
ייפלו.
אז מה זה אומר שמחיר הקפה יעלה, ילך ויאמיר?
לא יודעים.
אז קדימה צריך לאגור פולי קפה, זירי
לא,
קפה,
לא
קפסולות. לא, לא, אנחנו לא. קוראים לציבור להתנפל על החנויות כמובן, לתלוש
לא,
מכל
לא,
הבא
לא,
ליד.
הכיוון הוא כיוון אחר.
לבזוז חנויות קפה.
דודו, אתה צריך לראות רופא.
זה בטוח, זה בטוח.
על כל פנים.
משלל סיבות.
על כל פנים, יש כיוונים... אנשים שקשורים לגידול הזה ומתפרנסים ממנו לא רוצים שעד 2050 120 מיליון איש יהיו מובטלים.
וואו.
120 מיליון איש שקשורים לגידול הקפה. אז מה? יש לך רעיונות?
שיעברו לנדלן?
לא, 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 לא. דודו, אנחנו ריאליים. מה אתה מציע לעשות?
אני לא יודע איך נלחמים באותה פטריה מרושעת.
אז ככה.
שיעברו לתי, לא
אפשר
יודע.
אפשר לרשס בלי סוף. אבל מרעילים את האדמה, ובסוף לא יגדל שם שום דבר.
נכון.
הכיוון הוא גנטיקה. לעשות החלאות עם קפה שגדלים בר,
כן.
קפה ערבי, קופה ערביקה. לעשות החלאות.
למה, הוא נלחם בפטריה הזו?
לא, לחפש זנים.
שהם עמידים?
גנים עמידים.
ויש כאלה?
יש.
אוקיי.
אבל צריך למצוא אותם. כי איפה נמצאים? בקפה בר, שעדיין לא נגעו בו.
מעניין.
לקחת ממנו, לעשות החלאות, לעשות כל מיני מחקרים של ביולוגיה מולקולרית, עד שימצאו גנים מתאימים, וככה יצילו את הגידול.
ומישהו על זה? זאת אומרת, מישהו דואג
לזה? הרבה אנשים מתפרנסים לטיפוח גנטי.
זאת אומרת, האפוקליפסה שתיארת, שעד שנת 2050 לא יהיה קפה בעולם כמעט, זה לא יקרה.
מנסים שזה לא יקרה.
מעניין.
עכשיו, עוד בעיה, הקפה אוהב קרירות.
מוסיף קפה בעריכה.
הקפה אוהב קרירות.
כן.
וטמפרטורה בעולם עולה. Okay. וזה לרעת הקפה. למשל, באתיופיה עשו מעקב.
כן.
מ-1960, וראו ש... ועד ימינו, וראו שהטמפרטורה הממוצעת באזורים באתיופיה שמתאימים לגידול קפה, כל עשר שנים,
עלתה?
עולה ב-1.3 מעלות צלסיוס.
וואו, אז
לעשור.
כן יש התחממות גלובלית.
כן, ומה, אתה חושב שזה סתם?
טראמפ אמר שזה...
אל גור קיבל על זה פרס נובל ככה, בבגדי א', הוא לא יצא לשדה. קיבלו נובלים על זה.
וואו.
עכשיו, 1.3 מעלות צלסיוס, כל 10 שנים.
וזה גם נגד פולי הקפה. כולם נגד זרעי הקפה.
ואז מה שקורה...
וואו.
שזה ממוצע 0.28 מעלות צלסיוס לשנה. לפי החישוב הזה...
כן.
בשנת 2080, באתיופיה, כל השטחים שמתאימים לגידול הקפה, יצמצמו ב-95%. לא יישאר באתיופיה שטח שאפשר לגדל קפה.
וואו.
אז כמובן, אז איזה רעיון אתה יכול להביא? יגדלו אותו במקומות גבוהים יותר, ששם יותר קריר. אבל שם יש כבר עצים שקיימים אלפי שנים. יער בראשית.
אבל צריך לפזר שם את הפטריות, שיהרגו אותם.
לא, 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 אלא העצים.
כן.
אסור לכרות אותם.
אה.
זה מוגן, זה שמור וכולי.
כן, אבל בשביל קפה.
כן.
אז בלילה, עושים בלי שיעור.
אז אם מורידים את הקפה, את העצים, צריך לחשוב האם קפה זה הגידול שהוא הכי כלכלי.
נכון.
אחרי השקעה כזו של קריטה.
נכון.
זה כיוון...
זאת אומרת, זו שאלה כלכלית.
זאת אומרת, יש פה שתי... מגמות, טיפוח גנטי, החלאות עם טיפוסים עמידים לפטריה,
כן.
היא איומה.
זה מעניין אגב שאתה אומר שדווקא הביוט במרכאות של הקפה הוא זה שגרם לקפה להיות לא עמיד בפני הפטריה הזו. הוא יכול להיות שהצמח נחלש כי אנחנו נכנסנו לפעולה? אולי עלינו פה על
לא
משהו.
אני לא אמרתי את זה.
זאת אומרת, אתה האשמת את בני האדם בכך
לא,
שהפכו
לא.
את הקפה לצמח שהוא רחרוכי.
לא, יש מוטציות, לא, דודו.
יש מוטציות טבעיות, אתה אומר.
יש מוטציות.
כן, כן.
גם הפטריה עוברת מוטציות, וגם העצים עצמם עוברים תהליכים שונים של התמוטטות העמידות, ולכן יש פה שני כיוונים. מכאן אני רוצה, אז כמובן, מאין תבוא הישועה, כתבתי לעצמי באדום,
כן.
טיפוח זנים מתאימים, עמידים לפטריה.
באמצעות גנטיקה והחלאות?
חיפוש שטחים יותר גבוהים.
שם קריר יותר.
שם קריר יותר.
למרות ההתחממות.
אנחנו בפטריה בקושי יכולים ללחם, בהתחממות גלובלית כנראה קצרה ידינו מלהושיע, כי ההתחממות היא איומה. אני רק אתן לך דוגמה, הייתי בגרנלנד ב-1990, בגרנלנד.
כן.
וצילמתי מהאוויר, מהקרקע, מהליקופטרים, והנה מקומות שצילמתי בזמנו, ב-1990, הקרח נעלם מהם, ופתאום יש אדמה, שהאדם לא ראה אותה כמובן מעולם, אדמה, ומוצאים שמה עצות מסוימות שנקראים עצות כחוליות, מהמילה כחול.
הכחוליות המקומה. הכחוליות,
ציאנובקטריה, מאובנות. ובדקו את הגיל שלהם עם חומרים רדיואקטיביים, ולפי זה יודעים שהחיים התחילו בכדור הארץ 200 מיליון שנה אחורנית.
וואו, רק נזכיר עבור המאזינים והצופים שלנו שאותן כחוליות, אלה לא ממש עצות, הן נחשבות להיות...
חיידקים.
נכון, אלה חיידקים, ציאנובקטריה, והם אלה שיצרו...
ראשוני החיים.
נכון, הם אלה שיצרו את החמצן המשמעותי באטמוספירה. זאת אומרת, לא היה הרבה חמצן באטמוספירה, הם יצרו שואה אקולוגית שהייתה טובה לנו, נכון? כי הם מילאו את האטמוספירה בחמצן, ובזכותם, בזכות הכחוליות הללו, אנחנו חיים.
וממשיכים את השידור.
כן. זאת אומרת, ללא חוליות אנחנו גמורים.
אנחנו גמורים.
אוקיי, אנחנו, האם אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז ניגש לפינתה של יעל צ'רני, מנהלת כאן כל המוזיקה, או שיש לך קוריוז?
לא, לא, זה לא קוריוז, זה המשך, רק להגיע, לעשות את המעבר בצורה דידקטית, מקפה לתה.
בבקשה, אז בואו נעשה את המעבר.
אז הוא אחד הגיבורים שלנו גם, כן?
אז רק אל תיבהל, היא נכנסת מאחוריך.
אני לא נבהל מכלום.
אוקיי.
והנה, אני רוצה להגיע איתך לתה.
כן, בבקשה.
אז הפסיקו לשתות אז את הקפה, ועברו לתה.
נכון.
ועל תה אני רוצה...
שגם בו יש קפאין, נכון?
בוודאי. אבל אני רוצה להראות, כמובן... כלים של קפה הראיתי.
אוקיי, בבקשה.
כלים לדחון את הפולים.
כן, כן, נכון, הבאת דברים. נכון.
הנה כלים.
כן.
ועכשיו אני מגיע איתך.
כן.
זה המכתש ואלי, שבסוריה.
כך היו מרסקים, קודשים את הזרעים של הקפה.
אחרי שהוא קלוי כבר.
אוקיי, הנה, ברשותך יעל, תדגים לנו איך קודשים את פולי הקפה. בבקשה, דגימי.
תוך כזה זה לשיר שירים.
הנה, פשוט עושים ככה.
שירים לבית אבא.
כן, כן. או.
יופי.
הנה.
יפה מאוד.
יפה.
טוב, עכשיו...
אם אני עושה את זה לפי קצב, כי היא מוזיקלית.
עכשיו אני עובר לרגע לתי.
תי.
קודם כל, יש
לנו... רגע, מה זה?
מי חם.
מי חם.
סמובר.
סמובר. אז רגע, יש לנו שיר לסמובר, מאחר וילדי שנות השיר...
רק את הפתיחה שלו.
כן, כן, רק את הפתיחה. ענת רחל אורי, באמת, רק את הפתיחה.
בבקשה, שיר על סמובר.
כן, השיר הוא לא על סמובר. השיר הזה... הוא פתיח, הוא שימש כפתיח בין היתר של תוכנית בחינוכית שנקראה עברית בסימן טוב, ואחד הפרקים שם עסק בסמובר של אמא, של סימן טוב שנגנב, ולכן אסוציאטיבית
אוקיי,
שתלנו את השיר.
זה סמובר.
כן. עכשיו, מהו סמובר? זה מי חם רגיל, סתם שופכים פה מים?
מי חם.
כן, אבל הוא לא סתם מי חם.
והמי חם הזה הוא בעצם מרוסיה, והוא מהתקופה של נפילת נפוליאון.
מה? זה פיזית? הוא כל כך עתיק?
זה פיזית, כן. 1820.
מה זה? אתה מוכר את זה באיבי, אתה נהיה מיליונר.
לא מוכר כלום. עכשיו תראה, אתה רצית לשאול איך זה עובד. אני פותח פה את המכסה.
כן, אוקיי, הנה.
באמצע שמים גחלים.
נתאר למאזינים, יש כאן מין צינור שבו אפשר לשתול פחמים.
גחלים לוחשות.
גחלים לוחשות.
ומסביב מים.
וכל המתקן הזה כבר מרתיח את המים.
כן.
Installed.
ויש פה ברז.
וואו.
עכשיו, איך החלוצים שבאו מרוסיה,
כן.
איך הם שתו פה בארץ, וזה יש עדות ראייה של אנשים,
כן.
איך הם שתו החלוצים את התה?
מהביצות של האקלפטוסים.
לא, 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 לא.
עם התנועות
הם,
נוער
הם
של
ה... הרתיחו תה, הרתיחו תה, הרתיחו מים,
כן.
שמו בפה קוביית סוכר,
מסכנים.
בצד, בלחי.
כן?
והיו נותנים שלוקים מאוד קולניים. דברים כאלה נוראים, והתה היה עובר דרך הקוביית סוכר, וככה זה היה ממתיק.
הם לא חשבו על זה שאפשר להרבב את הסוכר?
אני לא יודע. אני לא יודע.
הטכנולוגיה לא הגיעה.
עכשיו, זה דבר אחד.
אז זהו הסמובר.
זה הסמובר. והדבר השני הוא כאן אצלי.
כן.
ממרוקו.
ממרוקו.
עשוי מעלעלים של תמר.
כן.
העלה עצמו הוא 5 מטר. אבל יש לו עלעלים בצדדים, נכון?
נכון, אז הנה משהו... אנחנו רואים מין סוג של סל קלוע.
אתה לא מאמין.
מה עשו אותם אנשים ממרוקו? בוא נראה. וואו!
לחוסות תה.
מתקן לחוסות תה, מין מגש כזה.
המרוקאי נוסע לו בסהרה, זה קניתי בסהרה.
די!
כן. וכשהוא רוצה תה, הוא מוריד את זה מהגמל, מרתיח לו על מדורה המים, ושותה את התה כאן.
אבל זה תה, זה מתאים למדבר?
תה מצוין.
לא עדיף משהו קר, משהו תוסס?
לא, 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 הם שותים
תוסס.
את זה בהנאה גדולה.
באמת?
בוודאי.
אוקיי, אז אם כבר אנחנו מדברים על תה, אנחנו כמובן גם נמזוג למי שהגיע לכאן, הגברת יעל צ'רני, מנהלת כאן כל המוסיקה. תודה שהגעת. הנה האנדר, המוסיקה האהובה, היא המוסיקה שבעצם מבשרת. על הפינה יאוור די איזה קלאסה, הפינה שבמסגרתה תונה על שאלות בתחום המוסיקה הקלאסית, והנה יש לנו כאן ארגז מלא בגלויות שהצופים והמאזינים שלחו לנו, ונוציא מפה את הגלויה, יפה, הגלויה ששלחה אלינו מירית קידר, השאלה היא מי הייתה נדיה בולנג'י? רגע, אנחנו עדיין לא שומעים אותך, אבל לא נורא, נדבב אותך בעריכה.
אוקיי. אז נדיה בולנג'ה הייתה המורה לקומפוזיציה. לקומפוזיציה.
רגע, הנה, עכשיו שומעים אותך. נדיה בולנג'ה הייתה מורה לקומפוזיציה.
מורה מאוד מאוד מרכזית לקומפוזיציה.
עכשיו, מה זה אומר קומפוזיציה?
קומפוזיציה זה מלאכת ההלחנה. בשביל להיות מלחין צריך לשלוט בהרבה מאוד תחומים במוזיקה הקלאסית, תיאוריה, קונטרפונקט, עוד הרבה מאוד דברים, תזמור, אני לא אכנס לחפירות הללו. אבל נדיה בולנג'ה הייתה אישה מאוד פורצת דרך, כאישה. אנחנו מדברים על בן אדם שנולד בסוף המאה ה-19, נפטרה ב-22 לאוקטובר, זאת אומרת, די שבוע הבא, שבוע שעבר, בשנת 1978, אז היא חיה גם לאורך תקופה די ארוכה, כמעט איזה 90 שנה, והיא לימדה את גדולי המלחינים והמוזיקאים שאנחנו מכירים, ביניהם אירון קופלנד, שהוא המלחין הגדול האמריקאי, ברנשטיין, מלחין אמריקאי נוסף. היא הספיקה ללמוד אצל פורה, שהוא אחד מהמלחינים הכי חשובים שלנו מהתקופה האימפרסיוניסטית.
כן.
ובכלל הייתה אישה מאוד מאוד מעניינת, ידוע לי שהיא ניצחה, שזה בוודאי בשורה בתקופה המדוברת, ו...
אגב, תודה רבה לסידור המיזנסצנה על ידי הבימאית שלנו, ענת רחל אורי, עשתה את זה באלגנטיות. כן.
כן, בהחלט. אז מדובר באישה פורצת דרך, ככל הנראה היא כנראה גם ממש ניצחה, ועשתה לעצמה שם.
סתם, אוקיי.
אני ממש אשמח לראות אותך.
הנה, אחי. זה כבד, שמע, זה שוק... וואו, מה זה?
זה מסוריה וזה מעץ אלון.
ואיך סחבת את זה?
בקושי.
וואו, אוקיי. בבקשה, סליחה על ההפרעה.
אין בעיה. אז איפה היינו? היא ניצחה, פרצה דרך.
שהיא הייתה מנצחת, פורצת דרך, וגם אמרת שלימדה רבים.
לימדה רבות, גם בקונסרבטואר בפריז, וגם בארצות הברית במוסדות רציניים, ואף ניהלה קונסרבטואר מאוד משמעותי שם, והיה לה שם של אחת שיש לה תלמיד בכל פינה בארצות הברית. עכשיו, מה שמעניין מאוד לגביה, זה שאני בכוונה הבאתי שני מלחינים מאוד מאוד חשובים, פיאצולה וגרשווין, שלגבי כל אחד מהם יש סיפור לגביה. המלחין הראשון שאנחנו נשמע זה גרשווין, אנחנו נשמע פרלוד מספר אחד שלו, לפסנתר, שהוא, אפשר לעשות עליו כמובן פינה משל עצמו, אבל הוא אבי הג'אז, הוא אחד מהאלילים הבאמת גדולים שלנו ובטח שלי, והוא נסע ללמוד אצלה, אבל היא אמרה, אין לי איך לאלף אותך. אתה בחיים לא תהיה אחד משלנו, אתה בחיים לא תהיה קלסיקאי שאפשר באמת ליישב אותו, ואתה צריך להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, שאז עוד לא ידענו איך קוראים לזה. הוא עוד לא היה.
די, וואו.
כן. והיא באמת אפשרה לו להיות מי שהוא. אז אני חושבת שזה מעלה ענקית למורה גדול שיודע...
באופן כללי, נכון.
בבן אדם הזה אני לא צריך לגעת, הוא פרוע מדי, אי אפשר לכנס אותו, והיא אפשרה לו בעצם להיות מי שהוא. עכשיו, מה שמלמד פה גם זכות על גרשווין, שהוא כבר היה בעל שם, הוא כבר עשה הרבה מאוד כסף בתקופה שהוא נסע ללמוד אצלה, ועדיין הוא ראה לנכון לבוא ולשפשף את מיומנויותיו התיאורטיות.
מעניין.
מאוד מעניין. אז כן. אתה רוצה שנשמע פרלוד שלו?
כמובן, בואו נשמע. וואו, מה היה הביצוע הזה? מה זה היה?
אני ממש מתנצלת לומר, אבל אני לא זוכרת איזה לא, סבן שלחתי.
מה שמענו? אומרת,
שמענו
מה...
פרלוד מספר אחד של גרשין, הוא כותב מעניין. כמה פרלודים. הג'אזיסטים מאיתנו מכירים אותו, אתה יודע, כמובן כאבי הסטנדרטים, הבן אדם שכתב את האופרה השחורה הראשונה, פורגין בס. גרשין הוא פורץ דרך בתחומו, זה יהודי דור ראשון למעשה בארצות הברית. שמו המקורי הוא יעקב גרשקוביץ, נהיה ג'ורג' גרשווין, כתב עם אחיו איירה, את המסד המרכזי של המוזיקה האמריקאית. הוא רצה לבסס מוזיקה אמריקאית, הוא בעצם יהודי שגילה לאמריקאים מה המוזיקה האמריקאית. כן, הוא הלך וחקר מוזיקה שחורה. גרשווין הוא...
אז הוא ההשפעה
של... הוא בן אדם שהושפע ממוזיקה מערבית, ומוזיקה כן. שחורה, חקר את המוזיקה השחורה, ויצר את מה שאנחנו היום קוראים לו ג'אז. גרשווין הוא אבי הג'אז.
וואו.
כן. גרשווין הוא איש ענק.
פרופסור גם... גרטי, אתה אוהב ג'אז?
כן.
אז זה לא סוגה שהיא רעה לך. אתה נראה זעוף פתאום על הג'אז.
לא.
אתה לא זועף
עליך. אני חושב על
ה... על הנקסט, כבר על הנקסט.
אתה מכיר את סאמטיים?
ודאי.
הסאמטיים זאת, אתה מכיר את זה, אבל אולי אתה לא יודע שהמקור של זה כמובן אריה מתוך פורגין בס. אחת הארות הכי חשובות שנכתבו בפורגין בס. I love you, פורגי, זה גם.
איזה יופי.
זאת אחת האופרות הכי יפות שיש בעיניי, ואחת האופרות החשובות, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה חברתית, הוא שם רק אנשים שחורים עם סיפור שחור על הבמה, לראשונה, בארצות הברית, והוא בין המבשרים הגדולים של ההומניזם בכלל. מבחינתי.
הוא מעניין איך הוא התחבר לכל הדבר הזה, עם היהדות שלו, העובדה שהוא היה מאגר.
יש סיפור, יש אתוס כזה שמדבר על החיבור בין היהודים בארצות הברית, כן. לבין השחורים בארצות הברית, האנדרדוגים, שהייתה להם סולידריות והזדהות. גרשווין בכלל היה טיפוס מאוד מאוד מעניין ופורץ דרך ואמיץ. ראיה לזה זה שהוא נסע לנדיה בלונג'ה, באותו אדם כבר מצליח, ואמר אני צריך ללמוד.
אוקיי,
הנה דבר שמעיד על גדולה של בן אדם.
הוא עשה את זה בשלב שבו
כן,
כבר היה משהו.
הוא כבר היה גרשווין. הוא כבר היה גרשווין.
תראה מה זה.
כן.
לא התבייש, לא פעל מתוך אגו.
לא פעל מתוך אגו.
וואו.
אני חושבת שהוא גם הגיע לסטרווינסקי, אם אני לא טועה זה הסטרווינסקי, וגם ממנו הוא רצה לקחת שיעורים, וסטרווינסקי אמר לו, אני צריך לקחת ממך שיעורים, על איך עושים כסף.
אפשר היה לעשות עסקת
ברטר.
חליפי, כן, ברטר.
אדם מאוד מיוחד, גרשווין.
אוקיי, מעניין. ודיברת על עוד מישהו מלבד.
כן, דגר. עכשיו הבאתי את הבן אדם השני גם, שהוא יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל במקרה של נדיה בולנג'ה, עליה אנחנו מדברים, שזה פיאצולה. שזה חובבי הטנגו, והמוזיקה הלטינית מאוד מאוד יעריכו, זה מלחין ארגנטינאי נורא 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 חשוב. הוא הגיע לבולנג'ה גם כי הוא רצה להעמיק את ידיעותיו ולקבל יותר העשרה תיאורטית וקומפוזיטורית. והיא ישבה והקשיבה לדברים שלו, והיא אמרה לו, אני שומעת פה כל מיני דברים, אבל אני לא שומעת את פיאצולה. ואז הוא שלף לה איזה טנגו, שהוא התכוון להכחיד, ואז היא אמרה לו, זה אתה. You stick to that. אתה לא שייך לעולם הזה, אתה תתעסק בטנגו שלך. ושוב, הנה גדולה של מורה, שיודעת, חנוך את הנער על פי דרכו. תהיה מה שאתה...
כן למצוא משהו באדם עצמו, ולא לכפות עליו משהו
כן,
חיצוני. כן,
גם אין בעיה, תבוא, תלמד, תעשיר את עצמך, אבל דע את זהותך.
אבל תהיה אתה,
תהיה אתה
בסוף.
אל תעשה הזרה לעצמך, אל תתנגד לעצמך.
מעניין מאוד. אז רגע, אפשר לשמוע?
כן, הבאתי לנו...
תנורא מסקרן איך נשמע הטנגו המיוחד הזה.
הבאתי את אוביליון.
זה נשמע טנגו-טנגו כזה?
אתה תשמע את אוביליון, כן. סביר שגם תזהה אותו.
כן, בואו נשמע, בבקשה. Thank you. טוב, נעצור כאן ברשותך, אבל זה לא טנגו קלאסי עם המקצב הקלאסי, לא שאני זוכר מהילדות, טם, 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 כזה, לא?
טנגו זה עולם שלם, אני ממש לא מומחית, אז אני לא רוצה לדבר דברים שאני לא עומד מאחוריהם, אבל אתה שומע פה עיבוד זה סקסטט, רק כמובן בן אדם שיודע לכתוב כמו שצריך לכתוב לסקסטט יפה והתזמר נכון.
שמה זה אומר?
שישה אנשים, שישה נגנים, ומה שאתה שומע זה לא אקורדיון, אלא בנדנאון, שזה היה הכלי של פיאצולה. זה, הוא חבר שלו, הוא קצת שונה, יותר מעודן.
זה גם
כלי
שעובד על אוויר שעובר במין...
נכון, זה מפוח, וזה, הוא נראה כמו...
לשוניות כאלה, כן.
פשוט יותר קטן, יותר קומפקטי, והוא, יש לו צליל הרבה יותר מעודן מאקורדיון.
שאלה.
והוא כלי מאוד מרכזי במוזיקה של הטנגו.
כפתורים כאלה בשני הצדדים?
כן, כן, הוא ממש דומה לו. הוא כמו רק יותר קטן, יותר חמוד. צליל הרבה יותר יפה.
אוקיי, אז רגע, אז איך את מסכמת באמת את התשובה עבור מי ששאלה מארגז הגלויות שלנו?
אז נדיה בולנג'ה הייתה המורה לקומפוזיציה לאורך כמעט מאה. השפיעה ניכרות על מלחינים מאוד מאוד חשובים, ביניהם ברנשטיין וקופלנד, והוכחנו וראינו שהיא הייתה אישה גם עם גדולה, ואפשרה לאנשים להבחן את היתרון היחסי שלהם ואת הזהות הפרטיקולרית שלהם, ולגדול ולצמוח כמי שהם.
כן,
ואישה אז... פורצת דרך. אני לא יודעת כמה אנשים בתקופתנו מנהלות קונסרבטוריונים ברמה שהיא ניהלה. היא ניהלה קונסרבטוריון מוביל בארצות הברית. אנחנו מדברים על עידן שבו נשים היו במטבח, אז... ללא ספק אישה גדולה, משמעות היסטורית ניכרת.
וואו, טוב, אז הנה התשובה, וכמובן המשיכו לשלוח אלינו גלויות לכתובת שמופיעה כרגע על המסך, ומי ששלחה את השאלה הזו, את כמובן זוכה בדירה.
בטח.
כמובן, באופן טבעי.
פנטאוס.
אוקיי, תודה רבה מעומק הלב ליעל צ'רני, מנהלת כאן כל המוסיקה, תודה שהגעת, זה היה מרתק. אז אנחנו נמשיך, באמת בוא נדבר על התה שהיה התחליף לקפה.
כן, קודם כל, השם של התה.
כן.
קמליה, סינית.
די!
לעומת זה, היצירה של אלכסנדר דומה, הבן, אני חושב.
כן.
הגברת עם הקמליות, זה פרח שנקרא קמליה יפנית.
אז יש קשר בין הפרח?
לא, רק... אותו סוג.
מעניין.
שני מינים שונים.
די.
התה השיני הוא קמליה סינית. שייך למשפחה שנקראת משפחת התה, וזה עץ קטן, עץ לא גדול.
כן.
והוא המשקה הכי פופולרי על כדור הארץ.
למה הוא כל כך פופולרי? הוא לא מאוד טעים, לא? קפה אני יכול להבין.
אני שותה תה צמחים בכלל, תה צמחים אחרים.
אוקיי.
לואיזה וכל אלה.
אבל התה עצמו...
תשמע, יש אנשים שמכורים לתה. הבריטים,
כן.
הבריטים האמיתיים, לא אלה שזרמו אליהם בעשור האחרון, הבריטים האמיתיים, הם שותים תה אמיתי, שהוא קמליה סינית.
עכשיו תגיד, יש לנו כאן שאלה מהבית, כי רבים מהמאזינים שלנו שולחים אלינו שאלות באמצעות מסרונים,
כן.
וטכנולוגיה עתידנית, כמו יונים. שואלים אותנו כרגע, איך זה יכול להיות שבצמח התה, שהוא תמים למראה, הוא לא אגרסיבי כמו צמח הקפה, שהוא ברור שהוא מכיל קפאין. איך בתי התמים הזה,
יש קפאין.
האומלל, יש קפאין.
נו מה?
באותה רמה גם.
אתה לוקח את זה אישית.
תשמע, זה, אני נעלב.
זה משקה מאוד מעורר.
כן.
מה שאני לא מצליח להבין,
כן.
שהיינו בצבא, קיבלנו תה לפעמים, בכל מיני שעות ביממה.
נכון.
ואני לא זוכר שזה הפריע לי לישון.
טוב, בצבא אתה מנצל כל דקה.
לא, אבל הוציאו לנו, כנראה שהוציאו לנו את הנשמה ככה, שהיינו מתמוטטים גם עם הקפאין.
כן, אבל
היום,
זה הכיף
רואה,
בצבא.
היום, אם אני רואה תה אמיתי, לוקח שלוק בערב, אני גמור. אני היום. לא יכול לישון.
הקפאין כן מאיר אותך.
בוודאי.
כן. אוקיי, אז שווה לחזור לצבא?
כן, הנה, כבר, אני...
אגב, אני עדיין ממשיך לשרת במילואים, ואני אקח את ההמלצה שלך ולגום תה בשלל שעות במהלך היום.
אני אגיד לך, התה זה משקה הפופולרי השני בעולם
אחרי
מים. לא חשבת על זה.
לא, אבל הקפה, איכן הוא נמצא?
הקפה נמצא איכשהו בתחרות עם תה. אבל מה שחשוב הוא...
אז במקום הראשון מים, במקום השני תה,
כן.
ובמקום השלישי והמכובד, כן, קפה. כן.
אבל אתה יודע כמה כוסות תה שותים ביום בעולם?
לא, עדכן אותנו.
800 מיליון כוסות.
800 מיליון כוסות.
כל יום.
אני משער שאם אדם אחד היה לוגם את התה הזה, הוא היה מת. קפאין זה סם שיכול לגרום למוות, לא?
כן, כי הוא מאיץ את פעולת הלב.
כן, אני משער, אני קראתי בעבר, אני לא יודע אם יש לזה סימוכין, במדנה שאם לוגמים כ-70 ומשהו כוסות קפה ביום, אתה מת.
מבחינת הקפאין. גם תשתה ג'ריקן עם מים, אתה גם כן יכול למות.
אתה צודק, אם תשתה 70 כוסות מים, אתה גם תמות.
הכל פנים, הקפה כרגע עצרנו איתו, גמרנו איתו.
עצרנו, כן, די עם זה.
אבל ניתן כבוד לתה ועוד נחכה לי הקקאו.
נכון, האמת שראוי לכבד את המשקיע הזה, כי עם כל הכבוד הוא באמת ראוי.
כן. כמובן, התה מקורו לא בערב כמו קפה, אלא בסין.
כן, נכון.
ובעצם זה קמליה סינית. וזה עץ קטן שנמצא בבורמה, חלקים של הודו, בסין, בטיבט.
עכשיו, איך, קודם כל תודה על המידע הזה, אבל איך הגיעו למצב שבו חולטים ושותים את התה? האם גם יש אגדה על בחור מתימן שראה את העיזים אוכלו תה ושקיפצו?
לא, אלא השינים גילו את הצמח הזה שגדל אצלם בבית.
עם עיזים?
לא, לא עם עיזים.
עליזות, לא היו שם
עיזים. והם חלטו אותו ושתו אותו. זה הכל.
אוקיי. פחות, סיפור פחות כיפי.
עכשיו, מי שהביא את התה לאירופה, זה היו אנשים שהגיעו לסין. פורטוגזים והולנדים, סביב 1600. והתה היה חשוב במסחר באירופה. זה היה דבר ששחרו איתו.
כן.
והסינים טוב טוב ידעו להעריך את הגידול הזה כבסיס לכלכלה. קנו אותו,
כן, מעניין.
הובילו אותו ביבשה, אני מזכיר לך, אין ים בין סין לאירופה, אין ים בדרך. עד הים התיכון, אין ים. ואז בעצם מה שקרה, שהתה הזה נכנס יותר ויותר מסין לכל העולם. עכשיו,
אגב, גם הסיפור המרתק על שקית התה הוא מעניין מאוד, כי יש הטוענים שמדובר בהמצאה של בני אדם שבהתחלה התייחסו לסקיק עצמו כסוג של אריזה, ואז הבינו שאפשר כך לטבול את הכל
חליטה,
פנימה.
חליטה, נכון, כן, נכון.
שזה גם סיפור מעניין. אבל אוקיי,
אבל,
בבקשה.
אני רוצה להתקדם עם שני מקרים,
כן,
שקשורים לתה, אחד מהם פרי דמיון מוחלט, ויש לי פה את הספר של לואיס קרול.
אז אל תגלה לי מהו. לואיס קרול כתב את, נכון?
הפתקאות אליס בארץ הפלאות.
אליס בארץ הפלאות.
ושם ישנה, בפרק 7, מסיבת תה מטורפת.
נכון, יש שם מסיבת תה.
ויחד עם מי? עם הכובען המטורף. ועל זה אני רוצה לדבר.
על הכובען המטורף?
כן.
כן, מדוע הוא היה מטורף?
אני אגיד לך.
מעניין.
האירוע השני שנקרא מסיבת תה, זה נקרא מסיבת התה של בוסטון.
נכון, למדנו את זה בשיעורי ההיסטוריה.
שוחרי העצמאות האמריקאית,
נכון.
שבמקור הם היו בריטים בכלל.
כן.
הם זרקו לים בבוסטון, מתוך אונייה, זרקו ארגזים עם תה, וזה הוביל אחר כך למלחמת האזרחים.
ולהפיכת הים לתה אחד גדול.
כן. עכשיו אני רוצה לדבר רגע, מדוע הכובען הזה היה מטורף?
כן, זה לא סתם, נכון? שהצמידו את התואר מטורף.
אני אגיד לך.
האנשים שעוסקים בכובעים הם מטורפים בעיניך?
אז זהו, הם לא היו מטורפים. הם היו מורעלים.
די.
כי את הלבד...
אני בהלם.
את הלבד שממנו עושים כובעים...
כן.
מקשים בעזרת מלחי כספית. והמלח כספית הזה... זה מלח שהנוסחה שלו זה HG, זה כספית, כן. הידרוגריום HG, NO3 בסוגריים פעמיים. ניטרת הכספית, או בעברית חנקת הכספית.
ואותו חומר ששימש לעבד את הלבד, הוא היה רעיל.
רעיל
מאוד. והכובענים הורעלו.
נכון.
והשתגעו מזה.
נכון.
די.
ועד היום אומרים באנגלית, mad as a hatter, משוגע כמו כובען. והשיגעון הזה...
וואו.
זה דבר שהתפתח לאט לאט, במשך, כל החיים הם עבדו בזה.
והשתגעו מזה.
והאוויר היה רווי מעדים של החומרים האלה. כספית היא רעילה מאוד.
וגורמת להשתברות?
לאנשים היה להם הזיות.
די.
לא יכלו לישון בלילה. היו מוזרים. וזו מחלה מקצועית ידועה.
אתה יודע, אני חושד בכמה חברים טובים שלי, שהם אולי קובענים לא קטנים.
אני אגיד לך למה. יש סרט עם ג'וני דפ משנת 2010.
יס.
אליסה בארץ הפלאות.
נכון!
ושם יש לו שיער כתום. בסרט. צבעו לו את השיער לכתום. יש לו פאה, כמובן. למה כתום? כי המלח הזה, החנקת הכספית, היא בצבע כתום. וג'וני דפ רצה לשדר בזה שהכספית יוצאת לו מהשערות ומהציפורניים.
שמע, איזה יופי. כן, זה סיפור ששווה להכיר באמת. הקובען המטורף,
נכון.
בעצם הוא תולדה של הרעלה, הוא לא מטורף
הוא,
במקור.
הוא לא מטורף, הוא מורעל.
הוא מורעל.
וכאן...
עכשיו, גם בתחום התקשורת והפוליטיקה יש קוקויים לא קטנים.
אנחנו
אולי גם
לא
שם
ניכנס
יש
לפרטים. לא ניכנס לפרטים.
הנה, אנחנו מלכלכים על כל התחומים.
על כל פנים, אני רוצה להגיד לך שמי שצייר את הציורים פה...
כן.
אתה רואה פה את הקובען?
רגע, אני רואה את לואיס הרפתקאות.
תראה את הקובען, תראה את הפנים של הקובען.
אליס בארץ הפלאות, הספר המואר של לואיס קרול, בבקשה.
תראה את הפנים של הקובען.
נכון.
מטורף. ככה הוא נראה.
וואו, מסכן.
נכון, מסכן, נכון.
שווה להקריב את השפיות בשביל איזה...
אני לא יודע, אבל בסך הכל זה היה...
אגב, רק למען הפרוטוקול, שים לב שעורכת המשדר, ענת רחל אורי, עם כובע. מה זה אומר?
גם אני עם כובע.
אז מה זה אומר?
הטירוף זה דבר סביבתי. על כל פנים, אז זה הסיפור עם הכובען המטורף.
כן.
והסיפור האחר הוא כמובן על מסיבת התה של בוסטון, אירוע אמיתי,
של השלכת התה לים, אותם
בריטים. למה הם כעסו על האנגלים? כי למתיישבים באמריקה, שהם היו אנגלים במקור,
כן.
לא היה זכות הצבעה בפרלמנט.
על זה הייתי בטוח שזה על רקע מיסים, מעניין.
גם.
אוקיי.
לא היה להם זכות
להצביע?
הצבעה. אז הם אמרו, no taxation, בלי מס, without representation. אם אין להם ייצוג בפרלמנט...
אין מיסים.
אין מיסים.
שמה,
היה מרד מיסים.
הם צודקים.
היה לא. מרד מיסים.
מה זה?
ואפילו בנג'מין פרנקלין התנדב לשלם את, את הכנס המס... על התיבות שהם זרקו לים.
די, יפה.
ובסוף הם לא רצו, ויש חוב עד היום שלא שולם.
וואו.
על כמה... עשרות או מאות תיבות תה שהלכו לים.
הושלכו לים, אבל סוף טוב הכל טוב, נולדה ארצות הברית.
וזה כבר הוביל...
בניינים גבוהים, בורגר, אנשים ברחובות.
עוד משקה מסוים שאסור להגיד את השם שלו.
לא חשוב שמות, אבל משקה מבעבע.
כן, נכון. על כל פנים, אז אלה שני הסיפורים שקשורים לתה. מסיבות תה, שאחת מהם הייתה מסיבה, אבל בספר, לא במציאות, והשנייה שהייתה במציאות, אבל היא לא מסיבה.
נכון? אנחנו מיד נמשיך לעסוק במשקאות הללו, אבל רגע לפני, האם אתה אוהב, פרופסור גרטי, דינוזאורים?
אני מת עליהם.
כן?
ודאי.
ודאי. איזה דינוזאור ככה אתה אוהב?
טירקס.
טירקס, אה?
ראיתי את פארק היורה 5 פעמים.
סרט מצוין, המקורי אתה מתכוון, כן. נכון? כן, הוא היה טוב.
ראיתי אותו במקומות שונים בעולם, בנורווגיה, בפינלנד.
ויש הבדל בגרסאות?
אותה גרסה עברה. מקולנוע לקולנוע. אבל אתה יודע מה פירוש המילה דינוזאור?
לא, אבל קודם כל נגיד שרקס זה מלך. זה כן חשוב שאנשים ידעו.
דינוזאור.
יש כאלה שאומרים...
לא, לא, זה פשוט, אין פה ויכוח. לטא, מהמילה לטאה.
לטאות.
לטאה, היום.
היום?
טרבל, כן.
אה, לטאות איומות.
זה דינוזאור. דינוזאור.
אה, אוקיי, טוב שזה לא לטאות איומות, אלא דינוזאור נשמע יותר טוב מלטאה איומה. כן. אבל מעניין. אוקיי, אז אנחנו רוצים לעדכן גם את המאזינים שלנו, שמדענים מאוניברסיטת בריסטול בבריטניה, טוענים של הדינוזאור, שקוראים לו, שימו לב, סינוזאורופטריקס, הייתה לו מין מסכת שודדים על העיניים. מדובר בדינוזאור שחי לפני כ-130 מיליון שנה באזור סין, והיו לו דפוסי הסוואה שכללו בין היתר, שוב, מעין דוגמה כזו. מסכת שודדים זו מטאפורה, כמובן, מדובר בפס באזור העיניים שמזכיר מסכה, הבטן התחתונה שלו הייתה בהירה, הגב שלו היה כהה והיו עליו פסים, על הזנב שלו היו פסים, הוא היה קטן יחסית, הוא לא גדול כמו הטירקס, אז אין לך מה לחשוש. פרופסור גרטי, אני רואה שאתה מסתתר מתחת לשולחן מפחד. אבל לא.
לא מפחד, מאימה.
מאימה, כמובן, מלטרות האימה האלה. אבל החוקרים טוענים שמדובר בשילוב בין דביבון לתרנגול הודו. מה שמסקרן כאן זה זה שמסתבר שלמדענים יש יכולת חדשה לזהות דפוסי צבע במאובנים של נוצות ואור, מה שלא היה בעבר, ולכן באמת אולי נגלה בעתיד של הטירקס בכלל היו נוצות, והיה מדובר במין תרנגול ענקי בואכה אופי מופי. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, שלום.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, אנחנו ניסינו מעט לקרוא על הדינוזאור המסקרן הזה שאני לא הכרתי, לא אישית ולא בכלל, ומסתבר שחוקרים בימים אלה מסוגלים לשחזר ממש דפוסי צבע ממאובנים.
נכון. שזה אבל מעניין. קודם כל, השם שלו, הסינוזאורופטריקס, זה מתקשר לכם לחרסינה של החרס וסין.
כן.
השם שלו, הסינו, זה סין, הזאורו זה באמת לטעה, כמו שאמרתם.
לא חשבתי על זה.
כן, והפטריקס שלו זה בגלל הכנפיים, בגלל הדינוזאורים המעופפים, הם מקבלים את התוספת של הפטריקס, פטריקס זה כנף.
אז סינו זה של סין, די, איזה יופי.
כן, הוא פשוט נמצא בסין.
פטרון, פטרון זה כנף.
נכון. עכשיו,
מכאן המילה הליקופטר. דרך אגב.
יפה.
ופטירנודון וארכיאופטריקס, שהם דינוזאורים בעלי מכונפים שנמצאו. ומה שמעניין זה לא, המאובן הזה הוא לא מאובן חדש. הוא מאובן בין יותר מ-20 שנה, הוא נמצא ב-1996, כבר חפרו אותו. אבל הטכנולוגיה השתפרה. כלומר, הוא גם הדינוזאור, הוא המאובן שבעצם קבע סופית שאכן דינוזאורים היו מנוצים, היו להם נוצות. והקשר הזה בין ציפורים בנות זמננו לדינוזאורים הוא בעצם החוליה המקשרת בעולם הפלאונטולוגיה. עכשיו, הוא נמצא ומצאו עליו ממש פלומה גם לזנב של נוצות מאובנות, ובמשך המון שנים היו השערות לגבי הצבע שלו, אבל לא באמת ידעו. והטכניקה שמשתמשים בה היום כדי לגלות באמת איזה צבע, הם ראו עם זיהום פלאונטולוג בשם וינטר בשנת 2006, זיהה במיקרוסקופ מעין מבנים משונים שחשבו שמדובר בחיידקים אולי מאובנים, אבל הוא מצא את זה בדיונון מאובן, והוא זיהה שמדובר בסקי דיו, במש במלנוזומים שנותנים צבע של פיגמנט.
Okay.
עכשיו אנחנו יודעים לראות בנוצות של ציפורים בנות זמננו, אם מסתכלים טוב על הפיזור והגודל של אותם מלנוזומים, אותם פיגמנטים שנותנים צבע, אנחנו יכולים לראות תבניות מסוימות לצבע אדום בנוצות, יש מבנה עגול יותר וצפוף, ולצבע אפור יש מבנה יותר מאורך, וזה מה שקובע בסופו של דבר את הצבע שאנחנו רואים בנוצות. וכשמסתכלים על המאובנים האלה מקרוב במיקרוסקופ, אפשר לזהות את התבניות האלה.
זאת אומרת, רגע, אלה צבעים שנוצרים כתוצאה ממבנה מסוים של הנוצות?
זה לא מבנה של הנוצות, זה לא צבע פיזיקלי, מדובר ממש בצבע של פיגמנט.
די, זה צבע של פיגמנטים, אוקיי.
נכון.
עכשיו, אני מוכרח לשאול שאלה, אנחנו הרי בדרך כלל אסוציאטיבית, כל עולם הנוצות קשור אצלנו לתעופה. מה, נכון. מדוע הדינוזאורים האלה היו זקוקים לנוצות? הרי רובם לא עפו אותם,
נכון,
אני משאר
ש... נכון, כי נוצות באמת לא התחילו בתור משהו ששימש לתעופה.
שזה מדהים.
התפקיד הראשון של נוצות היה בתור התחלה לקסות, לבידוד חום.
זאת אומרת, התחילו מסמיכת נוצות, ואז זה הפך להיות חלטורה.
זה קודם היה סמיכת מפוך אבז, ורק אחר כך הפך להיות משהו שגנופים.
זה לא התפתח כדי או בשביל, טוב, קשה לדבר במושגים האלה, כמובן אבולוציונית, אבל את אומרת שנוצות זה משהו שהתפתח כדי לחמם את בעלי החיים.
השימוש הראשוני היה באמת בידוד, ולא רק בידוד, אלא גם תקשורת, כי אנחנו מדברים על הסינוזאורופטריקס הזה, אנחנו מדברים על פסים בזנב. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על בעלי חיים בני זמננו, כי זאת השיטה לחקור דינוזאורים, אנחנו מסתכלים על מה שיש היום ומסיקים לגבי מה שהיה פעם, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בעלי חיים שהיום שיש להם זנב כל כך ארוך, עם פסים בצבעים שונים, יש כאן גם איזשהו תפקיד של תקשורת.
וואו.
והתקשורת הזאת היא אולי לאיים על הזכרים ככה, משיגים תחרות בין זכרים כדי להשיג יותר נקבות. אולי יש כאן איזשהו עקרון הכבדה שמנסה להרשים את הנקבות.
מעניין.
אולי, זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן גם תפקיד שהוא חברתי. ומה שעוד מעניין לגבי הצבע, שהם גילו שהחלק הגב שלו, הוא חום כהה יותר, והגחון, החלק התחתון של הבטן, הוא לבן.
Okay.
וזו דוגמה שאנחנו רואים אותה בהרבה מאוד בעלי חיים היום, הרבה מאוד אוכלי עשב, יש להם את הדוגמה הזאת. וגם לזה, מזה אנחנו יכולים להסיק מסקנות. מכיוון שהמבנה הזה של גב כהה ובטן לבנה, יש לו תפקיד של הסוואה. במשך היום.
אוקיי.
כן, השמש מגיעה מלמעלה במשך היום.
החלק
העליון מואר והחלק התחתון מוצל, וברגע שהחלק התחתון מוצל והוא לבן, אתה מקבל משהו שהוא פחות קט מימדי, כי יש לך בעצם גוון יותר אחיד.
איזה יופי, עכשיו, וואו.
מה שהם עשו החוקרים, הם עשו דגמים של הדינוזאור הזה, ושמו אותו באזורים שונים כדי לנסות להבין האם הוא חי בסוונות, באזורים שטוחים, אם הוא חי ביערות, ניסו ככה להבין מה סביבת המחיה שלו, ולפי הדוגמה של הצבע שהם שיערו שיש לו, לפי הממצאים של הפיגמנטים, הם הסיקו שהוא חי באזורים שיש להם דווקא יותר יערות. יותר, הוא פשוט נמצא יותר בין עצים ולא באזורים פתוחים.
עכשיו, באמת, בזמן האחרון אנחנו שומעים יותר ויותר חוקרים שטוענים שבאמת לדינוזאורים היו נוצות, והם יותר קשורים לציפורים, יותר מאשר לזוחלים, נכון? יש מין טרנד כזה.
ושוב, אתה חייב לזכור שכשאתה מדבר על דינוזאורים, אתה מדבר על תקופה מאוד מאוד ארוכה. כלומר, בהתחלה, הדינוזאורים הראשונים כנראה יותר קרובים לזוחלים. הדינוזאורים של תקופת הקרטיקון... הם כבר יותר קרובים לציפורים. זאת אבולוציה של מיליוני שנים.
בוא נגיד שכהחלטה קריאטיבית בסרטי קולנוע, לא הייתי מעמיס נוצות על היצורים האלה, לא?
אז זהו, אז דיברתם על פארק היורה.
עדיף לראות משהו שמזכיר תנין ברמת האיום, אבל זה כבר באמת שאלה שהיא החלטה אומנותית ועסקית.
לא רק החלטה אומנותית, מכיוון שפארק היורה הייתה 3 שנים לפני שמצאו את אותו דינוזאור אופטריקס.
די.
ויש היסטוריה שלמה של איך צובעים דינוזאורים. בהתחלה צבעו אותם באפור ובחום ובירוק,
וואו.
כי אלה הלטאות שחיות היום.
נכון.
לאט לאט ככל שהטכנולוגיה התפתחה ולמדנו שהם באמת קרובים יותר לציפורים, הם בעצם יכולים להיות בגוונים של ציפורים לא זמננו. אין שום מניעה
וואו.
שהם יהיו צבעונים ומגוונים. ואני חושבת שאם יעשו עוד סרט המשך לפארק היורה, הדינוזאורים יראו בכלל אחרת.
מעניין, האמת שיש את עולם היורה שיצא כ-20 שנה לאחר מכן, מעניינים באמת, עדכנו את הצבעים, אני לא זוכר שהיו שם דינוזאורים צבעוניים במיוחד.
שם אולי כבר מדובר בהחלטה אמנותית, אבל אפשר לומר שבפארק היורה, אחד גם ההשראה לדמות של אותו פלאונטולוג שם, הוא ג'ק הורנר, שהוא פלאונטולוג אמיתי, ששימש גם כיועץ וגם כהשראה לדמות של חוקר הדינוזאורים, והוא, דרך אגב, אותו פלונטולוג, הוא גם מנסה לייצר תרנגולות עם שיניים. כלומר, הוא מנסה לעשות תהליכים של אבולוציה הפוכה, ולהחזיר בעזרת התערבות גנטית לתרנגולות תכונות של דינוזאורים.
אוי, זה טוב לנו הדבר הזה? שלא יצאו מהלולים ויוכלו את כולנו?
הן קטנות מדי, אבל זה מעניין. כלומר, זאת ההוכחה הסופית שאכן מדובר, אנחנו מוקפים בדינוזאורים, בעצם אפשר להירגע, הם לא באמת נכחדו, הם פשוט, אנחנו מוקפים באלפי מינים של ציפורים שהם בעצם דינוזאורים.
כן. טוב, לפחות זה מרגיע יותר.
אבל זלזלנו בתרנגולות ובציפורים.
לא, חס וחלילה.
לא, ואמורים למישהו יש לו מוח של ציפור.
נכון.
זה עלבון גדול.
אבל גם מוח של דינוזאור לא היה משהו, לא?
הציפורים... תראה איך הן מנווטות את הדרכים שלהם בעולם, על פי המגנטיות של כדור הארץ.
נכון, יש להם חושים שאין לנו.
תראה איזה חושי חיזור יש להם. הנה המוזיקה.
כן, המוזיקה לקוחה כמובן מפארק היורה.
מדהים.
כמובן. אנחנו שותלים את המוזיקה הזו בלי קשר, אבל הפעם זה במקרה יצא קשור. אנחנו אוהבים, היא מוזיקה מצוינת של ג'ון וויליאמס.
נכון.
נכון.
אבל הוא חיבר את זה למשהו אחר בכלל, לא?
אני יודע שהוא חיבר את זה עבור... כן, הוא צודק, הנה, תמיר צובר מצביע עליך ומהנהן בראש, ככל הנראה אתה צודק. מדוע? רגע, תמיר, עבור מי הוא חיבר את זה?
לאופרות או משהו.
כן? די, לא ידעתי. זה קטע מוזיקלי שהוא חיבר בלי קשר להשראת הדינוזאורים.
ג'ון וולטון קראו לו, כן?
וויליאמס. ככל שידוע לי, אבל וואו, מדהים. טוב, הנה, למדתי גם משהו על פארק היורה, לא רק על הדינוזאורים ועל הצבעים שלהם, אלא חשוב מזה, עולם הקולנוע הוא חשוב כמובן מהטבע. אוקיי, אז...
מה שחשוב שנזכור שפירוש המילה הזאת זה לטא היום.
לטאה איומה ונוראה.
לטאה איומה.
איומה. אוקיי, תודה רבה מאוד לביולוגית ורד שפירה. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, יום טוב.
זה היה מרתק. עכשיו אני מדבר באמת על פולי קקאו. בבקשה.
אוקיי. צמח הקקאו.
הנה, אתה שולף צמח.
בספר שיש לי פה...
מה זה הספרים האלה?
אני אגיד לך.
זה ספרים ישנים כאלה.
מאוד.
נראה כמו משהו של הארי פוטר.
מאוד, מאוד.
זה הכל רק מלא כישופים.
הספר הזה...
וואו, מה זה הספר הזה? פרופסור גרצי מחזיק בספר עתיק, נכון, כן, הכל פה מורכב, אבל רגע, ספר עתיק מאוד של פרופסור גרצי, רגע, תיזהר, אתה יכול להוריד את האוזניות אם זה ממש מפריע לך, והשתמש במשקפיים שלך, וקרא לנו, או שאתה רוצה שאני אקרא.
לא, לא, לא.
הנה, בואו ניפטר מהאוזניות.
רגע, רגע, הנה, הנה.
מניין הספר העתיק הזה?
אוקיי. אני אגיד לך תכף מי כתב אותו ומה השנה.
כן.
אתה זוכר בעל פה את השנה של המהפכה הצרפתית?
לא.
1789?
1789.
רמז, 1789.
גם עכשיו קשה לי לשתף.
כן.
אוקיי.
הספר הזה, עכשיו אתה תקרא,
כן.
במו פיך, את השנה שהספר הזה יצא.
די.
התאריך למטה.
יש לך ספר 1798?
כן.
די, ספר מקורי, זה יצא,
כן,
זה
כן,
ממש
כן, כן.
נדפס ב-1798.
והוא שלי.
שמע, אתה ואיבי, אתה מיליונר, פרופסור גרצי,
לא,
זה
לא,
אקזיט.
לא, לא, תקשיב, תקשיב.
אתה יכול לעשות מכירת גראז'
ולכתוב
מיליארד.
למה אני מראה לך פה?
מה זה הספר הזה?
אני הולך להגיד לך. המתח הורג גם אותי, אבל אני אגיד
זה?
לך.
מה זה? אני בדום לב פה.
בעמוד 547,
כן.
מופיע השם הבא. מופיע...
אם כן...
547.
פרופסור גרצי.
אופכן, הצמח הזה נקרא תאובומה קקאו.
תאובומה קקאו?
כן.
מהי תאובומה?
תאובומה.
כן.
המאכל לאלים. תאוס אל.
אל, זהו, דאוס,
ברומה,
כן.
ברומה, מאכל.
די, מאכל
האלים. המאכל לאתים, לאלים.
מה הספר הזה? מה הוא? שמ-1798?
זה הספר הזה.
98, וואו.
98. מי כתב אותו?
כן.
ואני אגיד גם על הכותב ועל הקקאו, גם כן יקבל את הדקות שלו.
בכיף.
האיש שכתב, הספר קודם כל נקרא סיסטם סקשואל דה וג'טו. המערכת המינית,
כן.
של צמחים. לא ידעו בכלל שיש חיי מין לפרחים ולצמחים.
לפרחים ולצמרים יש חיי מין?
בבקשה.
אני בהלם.
כן. והאיש שכתב את זה, שאני יכול, בלי להחזיק כלום ביד, לדבר עליו עכשיו 4 שעות, אם רק תיתן לי סנדוויצ'ים בזמן.
כפי שאתה יודע, אין.
אין.
אוקיי.
האיש הזה קראו לו קרולוס פון לינאוס.
כן.
או שרל לינא הגדול, שהוא היה שוודי. נולד ב-1707, 118.
כן.
ומת ב-1778, זאת אומרת, הוא חי 71 שנה, בשוודיה. הוא היה בלונד, אחר כך הוא עבר לאופסלה. ואני הלכתי בשנות ה-90 להשתתח על קברו.
די.
שקבור, הוא קבור בקתדרלה של אופסלה.
זאת אומרת, אתה משתתח על קברים?
לא, לא של כולם. לא בארץ.
סלקטיבי, אבל.
לא בארץ.
בסדר, כל אחד והקברים שלו.
ו... הלינאוס הזה...
די, למה השתתחת על
תשמע,
הקבר שלו?
תשמע,
מעניין.
תשמע, כן. האיש הזה היה ביולוג, זואולוג, בוטנאי, גאון. אני חייב לתת לו את הדקות שלו, כי איש לא מדבר עליו.
מעניין.
והאיש הזה זכה לקבר בקתדרלה של אופסלה. בקתדרלה, כמו שצ'רצ'יל קבור באנגליה,
כן.
בקתדרלה. האיש הזה קבור בקתדרלה, כי הוא,
כן.
הוא אבי מיון האורגניזמים המודרני.
לכן השם שלו היה מוכר לי, כן.
לינאוס. והלינאוס הזה שאני
הוא
פה...
הוא יצר את המיון שאנחנו מכירים עד היום
עד
בעצם.
היום.
וואו.
והוא קבע שלכל אורגניזם, לא חשוב אם זה דינוזאור,
מעניין.
או שזה סרפד, או שזה חובזה, לכל אורגניזם, או שזה יעקב גרצי ודודו ארז.
כן.
יש לנו שם,
כן.
שמורכב משתי מילים.
כן.
שם הסוג ושם המין.
סוג ומין, מה ההבדל ביניהם?
אוהו, סוג זה ג'נוס או גנוס, ומין זה דרגה מתחתיו. זאת אומרת, סוג הוא מחולק למינים. זה הוא עשה.
תן לנו דוגמה.
דוגמה, לדוגמה, אני אתן לך למשל, אמניטה מוסקריה, זה הפטריה של הגמדים, האדומה עם הנקודות הלבנות.
כן.
היא קיימת, ראיתי אותה בלפלנד.
די.
והייתי
אבל
בשבתון.
אבל היא קטנה כזו?
לא קטנה בכלל. גודל
די.
עד 20 סנטימטר.
מה אתה אומר?
הכובע, בוודאי.
זה לא סתם.
אמניטה מוסקריה, אמניטה שם הסוג, שם המין מוסקריה. בעברית קוראים לה היום אמנית זבובנית. משתי סיבות, א', זבובים נדבקים אליה, וזה נכון, וב', מי שמורעל אומרים עליו שלפני שהוא מת, פחות או יותר הוא שומע זמזומים באוזניים.
אוקיי.
שזה סימן רע מאוד.
שווה לא להגיע לשם.
ככה אומרים. הכל פנים, לינאוס...
אז הוא עסק במיון נכון, של כל האורגניזם.
נכון מאוד.
וואו, והוא באמת לא זכה לכבוד המגיע לו.
למשל, אנחנו, יש לנו גם כן שם סוג ושם מין.
מה? איך אנחנו נקראים?
הומו שפיינס, האדם
יפה.
הנבון.
יפה.
אני היום הייתי אומר האדם האחבל, אחרי מה שאנחנו עושים בעולם.
מבחינת ההרס של הסבירה.
בוודאי, בוודאי. אם היו בעולם חמש הכחדות גדולות של אורגניזמים, בגלל בעיות סביבה וטבע וכו', אנחנו עושים במו ידינו את ההכחדה השישית.
כן.
במו ידינו. יש מינים שאנחנו עוד לא מצאנו אותם, ואנחנו כבר שורפים את היערות באמזונס, ולמעלה יש כל מיני חזזיות וקופים וחיות שלא ראינו בחיים, ולא נראה גם יותר.
ואנחנו עושים את זה כדי להרוויח כסף.
כדי לשתול שם דקלים ולהפיק מזה שמן דקלים.
אוקיי, אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, הבאנו לכאן קנקן, מלא בשמן דקלים שהופק באמצעות ההרס של הטבע.
בבקשה. אז עכשיו לגבי, אני מגיע עכשיו, אחרי שהוא נתן את השם תאוברומה קקאו, הסברתי רק חצי מהשם.
נכון.
תאוברומה, המזון לאלים, אבל מה זה קקאו? מאיפה זה בא?
קקאו.
אז ובכן, הילידים האמריקאים, שהיום אסור לקרוא להם אינדיאנים,
האינדיאנים, עם הנוצות.
לא, זה נקרא ילידים, נייטיב, נייטיב אמריקנס.
נייטיב, נכון. עם החץ וקשת, נייטיב.
הם האנשים האלה, באזור, נגיד, מקסיקו, ובכלל מקומות אחרים במרכז אמריקה,
כן.
הכירו את הקקאו, והם קראו לו קקאוטל.
קקאוטל?
כן. ושם ארוך.
עבור בשווה.
בשפה שלהם. תראה מה שהולך פה.
לא נורא.
והאנשים האלה הכירו את זה. שקולומבוס הגיע לאזור שלהם, הוא ראה ב-1507 בערך, הוא ראה בתוך קנו, סירה.
כן.
מין גרגירים, שנראו לו כמו גללים של ארנבת.
זה באמת נראה ככה קצת.
ובדקו את זה, וראו שזה זרעים של קקאו. משתמשים במילה פולים, אבל אין לזה שום סיבה.
אוקיי, אז באמת תיקנת אותנו, אבל איך הפכו באמת את הזרעים הללו לאותו משקה אהוב על הילדים?
רגע. אז באמריקה של אז...
הנה, אני רואה שאתה נאבק, נתאר בו מאזינים שלנו.
כן, נאבק עם כל הדברים הנוראים.
כי המשקפיים הסתבכו באוזניות.
נכון.
פשוט בוא נביא מקטר. הבאנו לכאן לאולפן את רום אטיק, עורך הפודקאסטים של כאן תרבות, ומתיר קשרים באופן כללי.
הנה, תן לי, תודה רבה.
תודה לך, רום, תרמת את תרומות.
על כל פנים, כשהגיעו, היי, לא עובד.
עובד. האוזניות, לא, זה עובד, אני שומע אותך.
תראה מה קרה. הנה, טוב.
הנה.
ואז, באמריקה, זה חזק מאוד.
אתה רואה? עכשיו פיצינו אותך על הרגעים שבהם זה לא עבד. תנמיך לאפס, תחבא, ויצא מהאולפן.
מסתבר שהצ'טקים, ואנשי המאיה, ששלטו במרכז אמריקה,
המגולגלות והמקדשים,
קורבנות אדם, בין היתר.
לא חשוב שמות, אבל הם הרגו.
והם שתו, משקה שעשוי מהקקאו.
אבל מדובר בזרעי קקאו, אבל לא היה שם חלב, נכון? לא מדובר בשקו.
זרעים עם חומר שהיה מר.
מר.
במקור.
לא הוסיפו סוכר.
בהתחלה לא.
לא.
והחומר הזה, חלק מהם היו אנצטקים ומאיה, חלק שתה את זה כמשקה קר, חלק כמשקה חם.
חם.
ומצאו כלים...
איזה יופי.
עם עקבות של החומר שנמצא בקקאו, שהוא גם כן אלקלואיד מעורר, שנקרא תאוברומין. תאוברומה.
לקרוא את השם, תאוברומה. רגע, גם שם יש קפאים בקקאו?
כן, ועוד איך.
אוקיי, מעניין. אז זה גם היה סוג של משקה מעורר. נכון, אתה צודק.
אם תאכל שוקולד מעריר בלילה, יהיה לך לילה קצת לבנוון.
כן, אתה צודק.
הוא חומר חזק מאוד. אני פעם חיסלתי בבית שלי...
שוקולד?
שוקולד מריר, איזה 60-70% שהיה מיועד לאפייה, ולא ישנתי, ולא ישנתי חצי לילה, ורק בבוקר הבנתי שזה לא האיסורי כליות, כי אשתי הייתה צריכה את זה בשביל לפוטוגות.
זהו, לא חשוב.
אלא זה פשוט הקפאין, התאוברומין.
יפה, רק עבור הפמיניסטים ופמיניסטיות, רק תגיד שאתה אופה ביחד עם אשתך, כמובן.
אני שוטף כלים אחר כך.
אז בסדר, אז יש שוויון מהותי.
עכשיו, אני עוד יכול להספיק משהו על הקקאו? כמה דקות יש לי?
אז זהו, אז בואו נעצור לרגע ברשותך, כי נכנס לך ממש ברגעים אלה רום אטיק. רום אטיק הוא גם עוסק בהתרת קשרים בחוטים ומשקפיים שמסתבכים בחוטים, אבל הוא גם עורך הפודקאסטים של כאן תרבות, ובפינתו על הפודקאסטים באופן כללי בארץ ובעולם, הוא מלמד אותנו דבר או שניים על הפורמט היחסית חדש ישן הזה, שנקרא פודקאסט, שזה אומר VOD של קטעי האזנה. בין היתר, גם מה שאנחנו עושים עכשיו, זה משהו שיהפוך להיות פודקאסט. אנשים יוכלו להאזין לנו בדרך לאנשהו וכולי.
נכון, וכבר הרבה פעמים דיברנו על זה שזה לא רק שינוי טכנולוגי, אלא גם זה, אנשים מתייחסים לזה כמו מזור נפשי. זאת אומרת, כן. כמו פתרון לבדידות, כי אתה הרי שומע אנשים מדברים אליך באוזניות, ממש בתוך הראש.
לגמרי.
ויש בזה משהו נורא אינטימי. והיום אני רוצה לדבר על פודקאסט שאשכרה עושה את זה במוצהר. עיתונאי קנדי בשם ג'ונתן גולדסטין, יש לו פודקאסט בשם Heavyweight, שבו הוא יוצא לפתור משקעים מהעבר של אנשים אחרים. אנשים פונים אליו, והוא הולך לפתור בעיות מהעבר. הייתה עונה ראשונה מצליחה מאוד, ועכשיו הוא חזר לעונה שנייה. ותכף נשמע קטע. בפרק הראשון של העונה השנייה, הוא עוזר לבחורה בשם רוז, שבימי הקולג' שלה היא הייתה חברה באחווה, בסורורטי. אתה מכיר את זה? זה מאוד אמריקאי.
אני מכיר את זה מסרטים, כן, בדיוק. סרטים אמריקאים באמת.
עם האותיות היווניות, נכון. תטא, אלפא, סיגמה, כל הדברים האלה. אז היא הייתה באחוות קולג' אמריקאית, והייתה מאוד בפנים, והייתה פעילה, והלכה למסיבות שלהם, וכל הטקסים המשונים. ובשלב מסוים היא חלתה בסרטן, ועדיין הם מאוד תמכו בכל האחווה, והיא הייתה מאוד פעילה גם תוך כדי המחלה, והיא הייתה מאוד בתוך זה וגיסה, וגם הם השתמשו בזה כאיזה משהו שיווקי. זאת אומרת, תראו, מישהי מהאחווה שלנו חולה, אחותנו חולה, ואנחנו עוזרים לה. ואז, זמן קצר אחרי שהחלימה, העיפו אותה מהאחווה.
סוף טוב הכל טוב, היא החלימה, לא?
כן. והם לא אמרו לה למה. ועבר מעל עשור, ו...
די, כן. מעניין. והוא הלך לפתור את העניין הזה, או לסגור מעגל?
בדיוק, להבין...
אחלה פורמט.
היא ממש מגניב, ובמשך עשור היא טעתה למה העיפו אותה, וג'ונתן הלך לעזור לה. אז היא הייתה, היו לה כל מיני ספקולציות, בואו נשמע.
הנה.
Like, if you or anyone you know has any information, like, I'm still dying to know. And, like, you're racking your brain. I'm like, did I get blackout drunk and sleep with someone's boyfriend?
Did you ever see any other of the sisters get kicked out?
No. No. And that's the thing. It's like, okay, let's not mince words here. Like, was Rose a party girl? Yes. Were there girls who were way worse than me? Absolutely. And did they get kicked out? Never.
Does Rose refer to herself in the third person? Yes. Does she present a puzzling riddle? Absolutely. And would Jonathan quit before solving it? Never.
פשש, וואו.
כן, אז זה מה שהוא עושה לאורך התוכנית, הולך לאנשים ופותר להם בעיות מעבר.
הבנתי להגיד, וואו, זה באנגלית. אבל לא, עצרת אותי כאן, אוקיי. אני שומע מעט מקוטע, אבל זה באמת גורם לי, כמי שבין היתר עשה תוכניות טלוויזיה, יש הרבה פורמטים שככל הנראה ינסו אותם באמת בצורה רדיופונית, ואז יעביר אותם כפי שכבר דיברנו. מה שהיה, זה תהליך היסטורי כזה, והנה זו פלטפורמה נהדרת באמת לבדוק שלל פורמטים.
לגמרי, גם מהסיבה שרדיו זה יותר זול מטלוויזיה, הרבה יותר פשוט להפיק את זה. אז זה גם הופך את זה, את המדיום החדש הזה, את הפודקאסטים, משהו מאוד אקספרימנטלי.
גם לערוך אותם יותר קל לדעת. זה מדהים. אוקיי, מעניין.
אז מי שרוצה להאזין, קוראים לדבר הזה Heavyweight. אפשר לחפש פשוט בגוגל Heavyweight Podcast של ג'ונתן גולדסטין. מומלץ מאוד. אני ממליץ להתחיל או מהפרק הזה ששמענו עכשיו, שקוראים לו רוז, או מפרק 2 שקוראים לו גרגור, שבו ג'ונתן עוזר לחבר שלו גרגור להשיב תקליטים מחברו משכבר הימים, המוזיקאי מובי.
וואו. רגע, אז רק בוא תעשה ספוילר בכל זאת, מדוע באמת סילקו את אותה גברת אחרי שהיא החלימה ממחלת הסרטן, אותה אחווה?
כן, לגלות, אני רוצה שתאזינו.
אף אחד לא יאזין, המאזינים שלנו הם מעצלנים.
אבל טוב, זה סיפור קצת מורכב, אבל אני אנסה להגיד אותו מהר. באותו זמן העיפו גם את החבר שלה. מאחוות הבנים המקבילה. ומסתבר שכשהם נפרדו, החברות שלה הפיצו שמועות עליו, והחברים שלו הפיצו שמועות עליה, והשמועות הגיעו לאחווה, ואז העיפו שמועות כמו היא עשתה ככה וככה וככה, עם ככה וככה וככה.
טוב, נעצור כאן, אנחנו מודים מעומק הלב לרומטיק, עורר הפודקאסטים של כאן תרבות, בבקשה תוכלו
להמשיך. זה רק נזכיר שאת הפודקאסטים שלנו, אפשר למצוא בכאן.org.il/podcast.
זאת אומרת, גם לנו יש פודקאסטים. בהחלט. כאן, אילו פודקאסטים יש לנו?
יש לנו שלל, כמו שאמרת, גם התוכנית כן. שלך עולה כפודקאסט.
כמעט כל תוכנית בכאן תרבות היא הופכת לפודקאסט, נכון?
לגמרי.
כן.
עדיין אין לנו פודקאסט של פתרון בעיות כמו של ג'ונתן, אבל אולי יום אחד.
מי יודע, תודה רבה לך רומטיק, תודה רבה על הפינה הזו. ואנחנו נמשיך עם פרופסור יעקב גרטי. אנחנו כשבע דקות לפני סיום, ועדיין אפשר להמשיך ולדבר על הזרעים של הקאו-קאו.
בדיוק ככה. אני מראה לך פה את המילה, בשפה של האינדיאנים, אם אתה רוצה, תראה איך הם...
קאו-קאו, בואו נראה איך הם כתבו את זה. קאו-קאו-קאו-קאו.
קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו-קאו
טל.
ככה הם דיברו.
די.
עכשיו...
נשמע יהודי קצת. טל.
בערך. עכשיו, הצמח הזה...
כן.
יצא מתחומי דרום אמריקה, או מרכז אמריקה, והגיע בסוף לעולם המערבי.
נכון, כמו שאר המשקאות, אני משאר.
עם קולומבוס.
כן. אה, אוקיי.
מקולומבוס והלאה. ו... לאט לאט נתנו לו את השם שלו, תיאוברומה קקאו, נתן לו את זה חברנו השוודי לינאוס, שעשה דברים פנטסטיים. אני אגיד עליו עוד מילה עוד מעט.
כן.
וב-1753 לינאוס קרא לו בשם תיאוברומה קקאו. ב-1753. הספר שלי פה זה מ-1798. זאת אומרת, הספר הזה שהוא כולו בצרפתית, אני עברתי על כולו, יש שם כל הצמחים שאנחנו מכירים היום, ובסוף השם, יש הרבה פעמים את האות אל, פירושו לינאוס, שהוא נתן את השם פעם ראשונה.
זאת אומרת שהוא לא רק סיווה, הוא נאלץ פשוט להמציא מילים?
הוא המציא מילים.
וואו.
על סמך רעיונות. לדוגמה, סולנום ליקופרסיקום. סולנום זה שם של סוג שיש לו הרבה מאוד מינים,
כן.
כמו סולנום הפקעות, זה תפוח אדמה, סולנום החציל.
משפחה כזאת, נכון?
הסולנים.
נכון.
סולנום החציל, שזה חציל. אמרתי לך, שני שמות, שתי מילים לכל שם. ולעגבניה הוא קרא סולנום ליקופרסיקום.
כי יש שם ליקופן, אחרון
אמרת? מכאן המילה ליקופן.
אה, הפוך, אבל אוקיי.
מה זה ליקופרסיקום?
מה זה?
אתה לא מאמין. ליקוס זה זאב, פרסיקום זה הפרסק. הפרסק הזאב. לא ידעו איך לקרוא לזה, כי לא ראו בחיים דבר כזה. זה נראה כמו הפרסק למי שלא ראה.
אה, יפה.
וליקוס זה זאב. מה זה זאב? זה משהו בר. משהו, כמו שאומרים, ענבי שואל. זה לא קשור לשואלים. על כל פנים, אותו לינאוס היה גאון. מה זה? אני שומע רעש.
אתה שומע עכשיו אמבולנס, כי שלחנו אמבולנס לתחנה אחרת מתחרה, לא חשוב, לערוץ אחר שמתפצל בערב. אוקיי.
כן, על כל פנים... לינאוס עשה משהו פנטסטי.
כן.
בתקופתו, בשוודיה, היה מישהו בשם אנדרס צלסיוס.
הוא מהזה?
מהמתחום.
מהצלסיוס. בוא נעשה,
אנדרס,
המאפיה שם.
תשמע, אנדרס צלסיוס,
כן.
הוא המציא את המתחום, ומתחום כספית, שהיו לו 100 מעלות, 100 מעלות, אבל צלסיוס קרא טמפרטורת הקיפאון, הוא קרא לה 100.
אז היה הפוך פעם, כן, נכון.
ונקודת הרתיחה קרא לה 0. בא חברנו, הגאון, הבוטנאי הזה, שידע המון המון דברים, אמר לו, בוא'נה, זה לא הגיוני. תעלה מה-0 ל-100.
והוא שינה באמת את הסקאלה?
לינאוס שינה את הסקאלה.
אני בהלם, וואו.
חוץ מזה של לאדון אנדרס צלסיוס, היה דוד עשיר מאוד בשם אולוף צלסיוס, שהיה עשיר מאוד, והוא נתן לחברנו לינאוס דירה ומשכורת שהוא יוכל להמשיך לחקור.
איזה יופי.
אז האיש הזה נתן את השם לקקאו, חברנו שלנו, לינאוס נתן את השם לקקאו.
וגם הפך את הסקאלה של המדחום.
נכון. והקקאו אחר כך, אחרי ששתו אותו ושתו אותו, התחילו לעשות ממנו את השוקולד, ובמשך השנים השוקולד קיבל את התוספת של חלב משומר.
זאת אומרת, זה התחיל כחלב משומר בהתחלה.
כן, לא היה, לא היה שוקולד חלב.
כן.
הוסיפו סוכר, כי הוא היה מר מאוד. ולאט לאט, השוקולד הזה, כמובן, הפך להיות דבר בכל העולם. גם בקקאו יכולות להיות בעיות. גם בקקאו יכולות להיות בעיות.
כמו מה למשל?
וירוסים.
די, יש וירוסים שפוגעים בקקאו?
כן, ועכשיו יש פטריה. פטריה בשם מוניליה. זה השם המקוצר שלה. השם שלה ארוך, ארוך יותר, מוניליה. הוא נקרא מוניליו פטורה רוררי,
כן.
והיא פוגעת בקקאו. זאת אומרת, היום מאוד פוחדים, וזה התפשט מקוסטריקה, והולך לאט לאט, בקוסטריקה היבול נפגע, ומי שאסף בולים, לי היה בול מעוין, כן. לא מרובה, מעוין, כן. מקוסטריקה, בצבע חום, בשנות ה-50 של המאה הקודמת,
מעניין.
והיה עליו פול, היה עליו פרי של קקאו, שנראה כמו מילון קטן ארוך. ועוד מילה אחרונה על הקקאו.
בבקשה.
הפירות של הקקאו יושבים ישר על הגזע, זה נדיר.
וואו.
גם פרחים של חרוב וגם פרחים של כליל החורש, זה רומז על מוצא טרופי, טרופי.
אוקיי.
ומי שעושה את ההאבקה מפרח לפרח בקקאו, זה זבובים קטנטנים, זבובונים קטנטנים ויתושים.
שבזכותם הפרח הזה נוצר.
הופך לפרי.
כן, די.
הופך לפרי.
וואו.
אז עכשיו, בקוסטריקה יש פטריה חמורה מאוד שתוקפת, ותעשיית השוקולד היא קצת בסכנה, אז מחפשים גם כן איך לפתור את הבעיות האלה של מחלות ומזיקים.
טוב, אנחנו ברשותך, פרופסור גרטי, אני רוצה קודם כל להודות לך מעומק הלב. תודה רבה לי, פרופסור יעקב גרטי, שהוא בוטני ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב. דיברנו על קפה, על תה, וגם על זרעים בעצם של קקאו ולא פולים. אנחנו נספר מי עמל על המשדר הזה, כי אנחנו כ-10 שניות לפני סיום. תודה רבה לעורכת המשדר, ענת רחל אורי. תודה רבה למפיקה, ענת רחל אורי, על הביצוע הטכנית תמיר צוברי. תודה רבה מהפרד דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה לכם ולהתראות.